עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
עכשיו בסדר.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו מתחילים הערב בסדרת סקרים יומית בשיתוף אפליקציית חמל. והערב אנחנו שואלים, מי לדעתכם תזכה השנה באליפות ליגת העל? מכבי תל אביב או מכבי חיפה? את תוצאות הסקר נפרסם כאן מחר בשעה 6. בואו נראה איזה סחורה יש לנו הערב. ליגת העל, הפועל חדרה תארח את מכבי פתח תקווה. זה קורה בשעה 7 בערוץ 5 סטאר. מה עוד יש לנו? יש לנו את הליגה, ליגה אנגלית, מחזור 24. ארסנל מול ליץ ב-18:30, ספורט 2. באברטון מול פולהם בשעה 9, גם כן בספורט 2. משחקי הכדורסל של הליגה, בני הרצליה, פועל חיפה ומכבי תל אביב פועל חולון, יהיו בספורט 5. ליגה גרמנית, מחזור 21, איינטראכט פרנקפורט מול FC קלן, טוב זה כבר עכשיו ב-1-0 לפרנקפורט, בספורט 3. בספורט 4 בשעה 7 וולסבורג מול בורוסיה מינשנגלדבך. אהלן יוני, מה העניינים?
אהלן, אהלן, מה קורה?
בסדר, נו, התאוששת מהתגרה בדרבי וכאלה, יום רביעי, אתה יודע, יום נקם משילם.
לא, לא התאוששתי, האמת שלא התאוששתי, אבל אתה יודע, יש כאלה אירועים, וצריך להגיד את האמת, זה היה אחד האירועים המבישים בקריירה שלי, שאני ראיתי כדורגל.
כבר היו התפרעויות בכדורגל. גם בחיפה.
גם בחיפה, מירנד, אני מדבר על צלקות שנשארו לי באופן אישי, אני לא מדבר עכשיו בשם אוכלוסיית חיפה, אני בסך הכל בקושי יכול לדבר בשם עצמי, אז אני אומר, זה סוג של צלקת שם, גם מנהלים וגם שחקנים וגם עסקנים וגם מאמנים וגם בושה, בושה וחרפה, והכי בושה זה שאחד מאשים את השני, זה התחיל וזה התחיל, זה כמו גן ילדים. אני מקווה מאוד בשביל שני המועדונים האלו שאחד, למכבי חיפה לא יורידו נקודות.
לא, לא, זה... בוא, למה נגיע לזה בכלל?
לא, זה עומד על הפרק, מה זה?
אני מקווה מאוד שלא. השחקנים, המועדונים זה? צריכים להיענש בכנסות כספיים.
איך מה, אפילו... איך, כנסות כספיים, אוקיי, אתה
רדיוסים,
אומר...
רדיוסים,
רדיוסים.
ושחקנים אין... הוחקו, לא לפגוע, לא לפגוע במשחק.
אין משמעות לרדיוס... ואגב, אם חמישה שחקנים של מכבי חיפה, אלה שעומדים לדין יורחקו, זה פגיעה אנושה בקבוצה.
זה אתה לא יכול למנוע.
זה נכון, אז אני אומר, אם יורחקו ל4-5 משחקים, בדיוק במאני טיים, זה בעיה שיכולה לחסל את האליפות, ושחקנים כאלה שהיו מעורבים, ויוכח שהם היו מעורבים, בשני המועדונים, צריך להרחיק אותם לא רק מבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, אלא גם המועדון צריך לנקוט ביד קשה נגד אותם אנשים, ו להחשיב להם את הנזק הזה ולהשיט עליהם חלק מהנזקים.
מה קורה עם הקבוצה השנייה בעיר, הפועל? אתה לא חושב שבאמת יואב
קץ מפיגור של שני שערים?
רגע, אבל הם כל מיני חוזרים מפיגור. יואב רוצה פלייאוף עליון, כרגע הם לא. אתה לא חושב שהוא עושה עכשיו זה מה שיקרה סקר מפונים בעמודים?
למה אתה מתייחס ברצינות ליואב קץ? באמת, אני עכשיו אומר, כן, אני אגיד לך למה, סליחה. הוא אמר בעונה שמכבי חיפה לקחה את הגביע, הוא אמר שזה העונה הכי טובה בתולדות המועדון. בתולדות, לא בתולדותיו.
תולדות שלו.
לא, בתולדות המועדון. אפילו הזכרנו לו, אני זוכר שאתה אפילו הזכרת לו, הלו, לקח, הפועל חיפה לקחה אליפות בשנת...
אבל הוא לא סופר, הוא לא סופר.
הוא לא סופר, אז מה אתה מתייחס לזה שהוא רוצה פלייאוף עליון?
אבל מאמנים הוא כבר החליף, יוני.
הוא פעם אחת לפני זה 6-7 עונות, הם היו חוקים 3 נקודות מהקו האדום, 4 מחזורים לסיום, והוא דיבר על פלייאוף עליון. נו, אני אגיד לך, זה רציני, זה בן אדם רציני.
הכל לא רציני, תקשיב, גם אנחנו פרטיה.
זה נכון.
טוב, עורך ומפיק סאפלסנר, אחרי לשידור 103, אילי קונפלד ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, בדיגיטל העורכת היא מיכל קדוש, אנחנו בפייסבוק, נכון? אנחנו בכל הדברים האלה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לנדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב,
חברים. מכבי תל אביב הביסה אתמול 1-0 לפועל כפר סבא. עלתה לפסגה באופן זמני כמובן, המשחקה של מכבי חיפה בטדי בירושלים מחר. בוא נראה, כבר שכחנו שהיה 11 נקודות.
כן. תשמע, מכבי תל אביב, עוד פעם, לא באיזה משחק גדול, למרות שמחצית ראשונה, בוא נגיד שם, אם אני צריך לשקף את מה שקרה, זה 2-3-0 למכבי.
יותר, יותר, יותר מ-2-3, 4-5, אולי 6-0 היה צריך להיות. במחצית הראשונה, ראיתי, כן,
היה שם... באמת שכפר סבא פשוט עמדו ברחבה,
ומכבי
תל אביב הרבה יותר טובים. אבל עוד פעם, באמת שלמכבי לא אכפת להם, זה התגרות או לא התגרות, 3 נקודות, מקום ראשון זמני, עוד פעם.
בוא נגיד שהוא לא היה רוצה ון לובן, ון לובן, איך אתם קוראים לו?
אני קורא ון לובן,
ון לובן, יאללה, בוא נסגור על זה. לא היה, לא אהב את הדקות חרדה שהיו לו מדקה 80 עד
95-6.
ונראה שהוא מתוח, ונראה שהשחקנים של מכבי תל אביב מאוד לחוצים, ואתה יודע, נראה לי שהוא רדף קצת אחרי אלישע לוי, למרות שהוא הוביל את המשחק, ולמרות שהוא היה יותר טוב גם במחצית השנייה, אבל הוא רדף אחרי אלישע לוי. אלישע לוי עשה שינויים, שני חלוצים, הוא הלך לשני חלוצים. אלישע לוי ויתר על קשר באמצע, הוא ויתר על... אני חושב שזה משהו ככה, אתה יודע...
נכון, אבל עדיין, יוני, יש המחצאות של גרר, או שאתה, אתה יודע, בלי גרטה לא יכול להחליט דבר כזה. שחוזים מוציאו את הרוחה, ושל דן ביטון, כל מיני שחקנים כאלו אחרים, זה, אתה יודע, זה היה מוגזם. אבל פעם, מכבי תל אביב בסופו של דבר מבחינתה ניצחה, וכרגע יש את השני משחקים מה ניתן, שזה מה שחשוב לה. ביום חמישי נגד שכתר דונייצק, ואחרי זה ביום ראשון בגבי נגד הפועל באר שבע, זה שני משחקים מה ניתן, שזה מה שחשוב לה.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? שכתר דונייצק חשוב להם, אבל האליפות חשובה להם הרבה יותר טוב.
לא, זה בטוח.
ואני אומר...
אגב, יוני, יכול חשוב או חשוב, שכתר הם עוברים בחיים, כן?
זה נכון, ולכן להגיד חשוב להם במשחק הזה, כשהם יודעים מראש שהם לא יעברו אותו, נראה לי קצת זהו. מה שמעניין את בן לובן, וזה יהיה המבחן שלו, אם הוא לוקח חליפות עם מכבי תל אביב, אחרי שהוא נכנס, לבש נעל את הנעליים של המאמן, כשהוא היה בפיגור של 8 נקודות.
אי אפשר להיכנס לנעליים האלה, מראש שהם היו קטנות.
נכון, נכון, גם נכון, אני מסכים איתך, אבל הוא עם הנעליים הקטנות, הוא מביא את מכבי תל אביב למשחק.
זה מה שנקרא, כל אחד יכול, גם אחד שלא אימן אף פעם.
תשמע, אבל אומרים ש...
יוני, יש לו חוזה הצלחה, אני אומר לך, אני לא זוכר. עוד פעם, לא כדורגל...
מה, הוא 28-30, נכון?
כן, 28-30, אני לא זוכר מאמן בליגת העל עם 93-94 חוזה הצלחה. אני לא
זוכר
דבר כזה.
תשמע, כן, אבל זה גם יכול להיות אבסולוט.
זה לא ימשך עד הסוף, ואז האחוזים, בסוף זה מסתדר האחוזים, ואני חושב שהאחוזים הכי טובים היו של, בסוף העונה של איביץ' בעונה הראשונה, עם האפור הזה של 20-30.
כן, אלו אחוזי הצלחה מטורפים לאיביץ', נכון? אתה צודק, אבל כרגע פחות 28 נקודות מ-30, זה משהו שהוא בלתי אמן, ואתה יודע, היה למכבי תל אביב, עכשיו את השלושה משחקים האלה של חדרה, כפר סבא, סכנין, שהיא סימנה 9 נקודות שהיא רוצה מראש, וזה קרה. ואללה, ברור שמכבי חיפה תמעד איפשהו, וגם זה קרה. ואני חושב שעכשיו הלכת
תודה
למכבי חיפה,
במשחק
מחר, נגד
בית ירושלים. אתה נשמע לי שם באיזה מערה, בסמוך למכון, תתרחק קצת.
בדיוק.
תתרחק קצת, צנצי, למה אני... לא, עכשיו יותר גרוע, תחזור מקום הקודם.
אבל תשמע רגע, מה שיפה בה, שאתה מסתכל על הטבלה, ולא רק שמכבי תל אביב, נכון שהיא משחק יותר מבחינתי במקום הראשון, כי בנקודת הזמן הזו היא במקום הראשון, ואם מסוגרים מחר את הליגה בצהריים, אז היא אלופה גם, אז ככה צריך להסתכל על זה, אבל יחס השערים
של... אני אומר, גם מכבי חיפה הוכחה מפסידה בטדי, היא לא נגמר שום דבר.
נכון, לא נגמר, אני לא אמרתי נגמר.
לא, היא רואה סתם יופר, המכבי תל אביב אלופה, זה סתם קלישאות, לא...
לא, אבל אני אומר כזה דבר, משהו אחר, אני אומר שלמכבי תל אביב יש עוד אוויר. אמר לי פעם איש שמבין קצת כדורגל ומחזיק קבוצה כבר 30 שנה, קוראים לו ינקה לשחר, עם 4-5 הפסדים בעונה לא לוקחים אליפות. לא לוקחים. במאני טיים, כן? זאת אומרת, אם מגיעים מחזור 35 ונשארו 3 לסוף ואתה כבר אלוף, אתה יכול להפסיד את השלושה ועד יהיה לך 6 הפסדים. אבל עם 4-5 הפסדים בעונה לא לוקחים אליפות.
מכבי
חיפה עם 4 הפסדים כבר.
אבל יוני, לקחו פה גם מכבי חיפה עם יותר הפסדים. אז לא, לקחו פה.
לא במאני מני טיים, לא.
עזוב מני טיים, מני טיים, מני טיים זה כל העונה, מני טיים בקבוצה אלופה.
לא, מני טיים שאתה כבר מוכרז כאלוף, זה לא משנה אם אתה מפסיד את השלושה משחקים האחרונים, שאתה בפור של עשר, זה לא משנה.
יוני, משחקי מני טיים שאתה מדבר, במקרה של מכבי חיפה העונה, זה מכבי תל אביב.
נכון.
ופעם אחת הם הפסידו, כרגע במני טיים ללמוד שם.
נכון, הם לגמרי לא שם.
למרות שזה משחק ש... אתה יודע, זה כאילו משחק גדול, ביתר, מכבי חיפה וכאלה, אבל ביתר, למרות שעשתה ניצחון...
בוא, זה משחק שאם יש קהל הוא סולד אאוט המגרש. בוא נגיד...
לא בטוח שאוהדים...
בירושלים התעייפו המועדון.
לא התעייפו...
סולד אאוט, בוא נאמר, אם היו 20 זה היה טוב.
אני גם אומר, אני מעריך שהוא בין 17
ל-18 לכל יותר. תגיד, יונתן כהן שוב... נפצע אתמול בחימום לפני המשחק, וידר עוד כ3-4 שבועות.
3 שבועות, כן.
הבנתי.
כן, שמה, הוא התחמם, הוא אמור היה לפתוח בהרכב במשחק לכפר סבא, ואז במהלך החימום הוא נפצע. בעצם כל הצלקת של השריר האחורי ככה נפתחה לו, של ארבע ראשי שיחה נפתחה לו, והוא ידר עוד 3 שבועות, אבל מכבי תל אביב...
זה משהו שראו באולטרסאונד, נכון? לא רואים את זה בעין.
כן, עשו בדיקה, ברור, ברור.
כן, אתה יודע, זה נשמע כאילו הצלקת נפתחה לו ורואים את זה בעין.
לא, הצלקת, אתה יודע שיש לך בעצם קרום כזה שבשוח
צלקת פנימית
כל השיר וכאלה, ויש לך את ויאל גלס, או אייל גלס יחזור נגד שחטר, ודן גלזר שהיה מוצא גם יחזור נגד שחטר, וגם אמרנו על הירידה של פשיט, אז הוא קובע 3 שערים בשני משחקים האחרונים. עוד פעם, לא שערים אדירים, אבל שערים חשובים.
של גולים, מה זה? שערים של 3 נקודות, מה זה? יש פה מה לדבר
בכלל? אתמול היה לו שער, גם טל בן חיים, שנכנס ברגע האחרון במקום יונתן, הגביע.
אתה יודע מה שיפה אצל פשיט, שאני לא יודע אם שמת לב את זה, קודם כל הוא קר רוח מאוד גם בהתנהגות שלו, מעבר לזה שהוא ליד השאר.
עד שדראפיץ' מקלל את האמא או את האבא שלו,
אז זה משהו אחר, אני לא שמעתי את זה, אם זה מזיז, אבל בתוך הוא קר רוח, הוא תמיד מחייך, הוא תמיד מדבר עם שחקן היריבה, אני רואה את זה מהטלוויזיה, וזה משהו שהופך אותו לשחקן מיוחד בעיניי. לא רק זה
שהוא יודע להתמצא. הוא היה מכונת שערים, לפחות בעונה אחת גדולה שלו בכוכב האדום, 28 שערים, 25 שערים, אני לא זוכר. זאת אומרת, הבן אדם יודע את העבודה. הוא עוזר הג'וב שלו.
כמה יש לך שער?
אני חושב שיש לו כבר איזה 9 שערים, אני אותו, אם אני לא משהו ברמה הזאת.
כן, תראה, נבדוק. תגיד לי, צנצי, בוא אני אעשה איתך עכשיו מעבר חד לג'ודו. התחילה להגיע נהירה של כל המשתתפים לקראת הגרנדסלאם ההיסטורי בתל אביב כגרנדסלאם.
כן.
בג'ודו, וצריכים להגיע איזה משהו כמו 550.
7 שערים יש לפשיט.
כמה?
7.
7? אני חושב שיש לו יותר.
מה זה שני? תגיד, צנצי.
כן, תשמע, קודם כל, הג'ודו, אתה יודע, בכלל, כאילו, יש כאלה ככה, יום יומיים כזה, בדיוק עכשיו, כאן נשיחה עם אסלן קרצה של השחקן הישראלי, שעבר לרוסיה ומייצג את זה, עלה לרבע גמר, ועכשיו הג'ודו, תשמע, זה באמת, כאילו, שפו לכל הסיפור הזה של הג'ודו הישראלי. גרנד סלאם בתל אביב, הרבה ג'ודאים, בגלל שאנחנו בערך 5 חודשים לפני משחקים אולימפי, אז הרבה ג'ודאים בכירים, על פניו עוד פעם, אני לא יודע אם הוא יבוא או לא יבוא, כי הרבה פעמים אומר אני בא ולא בא. למשל, אחד מוטה דירינר כזה שאמור להגיע, ואם אחד מוטה דירינר יגיע לפה, זה מטורף. אבל אני חושב שהסיפור הכי גדול, זה הסיפור כמובן של איראני, של סעיד מולאי, שאמור ללחות...
תגיד לי, זה שהוא מגיע לכאן, הוא מחזיק הרי דרכון מונגולי, גם גרמני, גם מונגולי, מייצג את מונגוליה. או שאולי את מדינות הפליטים בטוקיו, אבל משפחתו כולה נמצאת בטהרן, זה שהוא נוחה בתל אביב, זה לא מציב את בני המשפחה הענפה, כאילו כמועמדים לפגוש את החוט על איזה עמוד?
שמע, אני אראה לך משהו, אתה זוכר ערכוב שהיינו באתונה ב-2004, היה את מרש מר אסמאילי, שהיה לו פעולם, נסע את הדגל האיראני, וקיבל בסיבוב הראשון דודי וקס, ונאלץ לפרוש, והוא עשה מה שאמרו לו, והוא קיבל בסוף, הוא הפך להיות גיבור.
גם בהפקות עברנו את זה כמה פעמים.
נכון, אבל פה סעיד מולאי, הוא פורץ דרך. שמע, זה יאמר לזכותו, מלך. הבן אדם כאילו בא, גם באליפות העולם בטוקיו, שאמרו לו, אל תעלה, קשור להם לפני הקרב. תבין, יוני, תבין כאילו ג'ודאי, רגע לפני שהוא עולה לקרב, חצי גמר אליפות עולם, מתקשר מנפשגים אותו, אל תעלה, כן תעלה, מה פתאום תעלה, באים לבית שלו. משמעות המהפכה מגיעות לבית שלו בטהרן, מאיימות על האבא שאם הוא עולה, והוא אומר, אני לא מעניין אותי, אני עולה לקרב, אז זו שהוא עלה והפסיד, ואם הוא מגיע, אכן היום, להבנתי, הוא אמור להגיע ממש בשעות הקרובות לארץ, אם הוא אכן מגיע לארץ, זה אחד הסיפורים הכי גדולים שהיו פה, שאלוף עולם איראני, מטהרן, אז זו שהוא מתעדן עכשיו בדרכון מונגולי, הוא איראני אמיתי, טהרני.
תן לי שאני אבין את העוצמה של ההגעה שלו, תן לי, אני מבין רק בכדורגל.
ספורטאי איראני נוחת בישראל, מה אתה אומר?
רגע, שתוק רגע, אני שאלתי צנציפר, תן לי כדורגלן עולמי שמגיע לארץ ככה פתאום? באיזה סדר גודל, רונלדו?
כדורגלן עולמי, אין לך איראנים כאלה, כאילו ברמות...
לא, לא, אבל...
אבל...
הבנתי.
אבל, זה לא, הוא לא, אני לא חושב שזה שם, זה לא מסי רונלדו, כן? מסי רונלדו זה דדי רינר, אגב, שיגיע לפה, אם וכאשר.
כן.
אבל האיראני, יוני, תשמע, מבחינת סיפור עיתונאי או סיפור בכלל, זה סיפור חוצה ספורט, אלף דרכות. תשמע, אם אכן הוא מגיע לכאן, אתה יודע מה קורה היום באיראן? משמעות המהפכה.
אגב, אני רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר לכם שאני שמעתי את משה פונטי, יושב ראש איגוד הג'ודו, שאמר שהוא דווקא התנגד לבוא בגלל הסכנה למשפחתו. אבל, כן, אבל נשיא האיגוד הג'ודו העולמי, מריוס ויזר ביקש, ואז הוא מגיע בסבבה, והוא יקבל כאן באמת אירוח ושמירה, אתה יודע, באמת ממלכתיים. אבל אין לנו זמן לדבר על זה. צנצי, המון תודה.
תודה לכם.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא תספר לנו על באר שבע, שאתמול הובילה 2-0, ועוד פעם איבדה שתי נקודות. תפשוט איבדה 3.
כן, אני חושב שמחצית ראשונה הייתה מחצית טובה, כמו שאמרת, כבר הובילה 2-0. צריך לזכור שהפועל באר שבע... משחקת באמת עם רשימת פצועים כל כך ארוכה, אתמול הצטרף אליהם גם אורדדיה, ראית בטח שפרק את הכתף והוא שחקן חשוב.
זה טוב לפתיחה, תוכמן, שאתה מוביל 2-0 רק תעיף. ראיתי קבוצות נחותות מבאר שבע שרק, אתה יודע, מעיפים, משחקים הזמן.
כן, אבל זה להעיף 45 דקות, לא כולל תוספת זמן, זה די הרבה.
זה די הרבה, אבל זה אפשרי.
הייתה נפילה. כן, הייתה נפילה אפשרי, אבל
הייתה... אני חושב, אתה יודע, במקרה של אתמול, אני לא מאשים לא את השחקנים ולא את הברדה ולא אף אחד. אני מאשים בטקו הזה ובמה שקורה בכלל לבאר שבע, רק את אלונה ברקת. אתה יודע, החוכמולוגיה הזאת היא לשים מישהו על עמדת המאמן שאומר, אני מעדיף לא. אני מעדיף לא, אני מכבד אותך, אני אעמוד. אבל אני מעדיף לא. אותו דבר עשה החוכמולוג ברק אברמוב. מעדיף לא, מעדיף לא, עד שבסוף אתה מביא מאמן, אז מה היא מחכה? להפסיד עוד שתי נקודות ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1 ועוד... מה, לא מבין את השיקולה, מה היא המציאה את הכדורגל? היא לא מבינה שמאמן שעומד על הקווים וברדה קרה כמה זוגות נעליים, אומר בקולו, אני מעדיף להיות עוזר, אני מעדיף, כרגע זה גדול עליי, אני שמעתי אותך, תוכמן אומר את זה, ואז למה בכוח להשאיר אותו? איזה מוטיבציה יש למאמן הזה? איזה אטרף הוא עולה להצליח? רק כדי לרצות את הבעלבטית שלו?
א', אני חושב ש... אליניב ברדה, כמו שאמרת, אמר את הדברים האלה, אבל אתה יודע, זה לא רק אלונה ברקת, אתה רואה את זה גם במועדונים אחרים.
ומה זה אומר שזה טוב?
אין לאלונה מועמד למעט רן בן שמעון שהיא באמת רצתה, וכל דבר שהיא בסוף תבחר...
אתה יודע מה יפה אצל אלונה? שהיא תמיד היא רוצה מישהו שמצליח באיזה קבוצה אחרת, ולקחת אותו מהתפקיד שלו, לא לחכות לסוף העונה, לקחת אותו באמצע, ככה היא עשתה לאבוקסיס, ככה היא לקחה את אבוקסיס, ככה היא לקחה את ברק בחר, אתה זוכר למה ברק בחר פותר מקריית שמונה
בבשית?
כי הוא ניהל מסע ומתן עם אלונה, השיטה הזאת היא לבוא ולהציע למאמנים או לרמוז להם, או אפילו במרומז, אפילו היא לא הציעה, אני בכלל לא בטוח שהיא הציעה לרמבי שמונה, מספיק שהוא שומע, ואין הכחשה מבאר שבע שרוצים אותו, תגיד, זה משהו שמכבד את עצמו, ככה מתנהלת בלבטית.
שנייה רגע, קודם כל כמה תיקונים, קודם כל פשיץ' עם 8 שערי ליגה בדוק,
7 ואתמול 1 8
וטדי רינר לא יגיע, טדי רינר לא יגיע, הוא ירד עכשיו מהגרלה. הלאה,
אני אומר שלגבי קודם כל הוא ירד לא עכשיו, ירד כבר אתמול, אבל אני אומר יוני, יש משהו במה שאתה אומר, יכול להיות שאלונה צריכה באמת, איך אומרים, להחליף את כל דפוס החשיבה שלה, אבל אתה יודע יוני, אתה בסוף רוצה
להביא... לא, זה גם עם שחקנים ככה, עם גם שחקנים, היא לוקחת את חנן ממן באמצע העונה, נותן לה עונת חיים, אחרי זה מעיפה אותו מהרכב, או שלא היא מעיפה אותו, מאמן מעיף אותו מהרכב, שחקנים שהיא לוקחת באמצע העונה, שהיא מדברת על העדפות האלו, זה התנהלות של חפלאפ.
אבל היא שיטתה, היא צודקת, וזה מה שקובע.
היא לא צודקת בכלל.
בשיטתה היא בטח צודקת.
סליחה.
תגיד לדעתי, לא מתאים לי, אין לה מושג. אבל היא שיטתה, היא צודקת.
לשיטתה היא לא צודק, לשיטתה הכל בסדר, היא לא עושה דברים שנגד דעתה. אני רק אומר דבר אחד, בסוף יש התנהלות ויש ביזנס, ואלה אנשי עסקים, ואלונה ברקת היא איש עסקים לצורך העניין, וגולדר הוא איש עסקים, וינקה לשחר ואברמו הם אנשי עסקים. תסתכל, ככה הם מתנהלים בעסקים שלהם, ככה הם מתנהלים גם בכדורגל שלהם.
הם ממש לא מתנהלים ככה בעסקים שלהם.
אז זה עובדה שכן.
אם הם היו מתנהלים ככה בעסקים שלהם, כפי שהם מנהלים את הקבוצות בצורה אישית, הם היו פושטי רגל.
לא, הם לא היו פושטי רגל. ברגע שאתה מחליט שאתה פילנטרופ, ואתה יודע שזה עולה לך כסף, אתה מתנהל
כאיש עסקים. אז פילנטרופיה היא לא בדיוק ניהול עסקי.
אבל עדיין מחתימים מאמן, מחתימים שחקנים, לא פונים מאחרי הגב, לא מעבירים מרומזים. גם אם אלונה עכשיו תעלה ותעביר הודעה שהיא לא פנתה לאף אחד ולא הזכירה את רן בן שמעון, אני מאמין לה. אבל עובדה שאף אחד לא מכחיש שרן בן שמעון הוא מועמד. איפה רן בן שמעון? עושה עונה נהדרת במועדון ספורט אשדוד. איפה הראש שלו עכשיו? אולי לקבל קבוצה גדולה כמו באר שבע וכסף גדול.
יש לו חוזה של שנה בתל אביב.
וזה לדעתי בושה וחרפה.
יש לו חוזה לעוד שנה.
אז מה? אבל אם יהיה לו הצעה של 400 אלף יורו, אז מה? או 300 אלף יורו, ג'קי בן זקן לא ישחרר אותו? נו, באמת.
אני לא
אבל
יודע.
תפני בסוף העונה. חוץ מזה, מה? אתה יודע, זה השיטות האלו לפנות לקבוצה שבצמרת עכשיו, זה שיטות, זהו. תוכמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אז בוא רגע, מי? תן לי לפני שאתה שואל אותי שאלה, אני אעשה רק פדר אחד. קודם כל, לגבי רן בן שמעון, לא הייתה שום פנייה של אלונה ברקת לרן. הדברים האלה הם דברים בין אלונה ואלי ברקת לבין ג'קי. ג'קי הבהיר להם שהוא לא משחרר את רן, לא עכשיו ולא בסוף העונה, ולכן אלונה צריכה לקחת בחשבון במינוי הקרוב של המאמן, שהיא צריכה למנות מאמן גם לעונה הבאה. כי ג'קי אמר לה בצורה ברורה, רן לא ישוחרר גם בעונה הבאה, והיא מקבלת את זה ומבינה את זה, ואני חושב שגם רן מבין את זה, זה הכל, זה לגבי רן בן שמעון. עכשיו לגבי
כן, אבל עצם הפנייה
אומר
בכלל היא, יש בה פסול, בעיניי, כן?
מה לבעלים, מה אתה רוצה?
לפנות, לא צריך לפנות
מה, מותר לך לפנות לבעלים, מה אתה רוצה?
מותר הכל, מותר, היא לא עשתה פשע.
נו.
אבל אני אומר שלא צריך לעשות את זה, זה דעתי.
לא צריך לעשות את זה, בסדר, לא, זה קורה בכל העולם.
עונה.
כל עוד היא פונה לבעלים, היא שומרת
תקין,
על תקינות.
בסדר, זה אבל הכל. זה מריח לא טוב.
מריח טוב, טוב, בסדר.
עכשיו לגבי מה שאתה אומר באופן כללי, אז אתה יודע, אנחנו בדרך כלל רוצים להביא יוני את מי שהכי מצליח. יכול להיות שאתה צודק בקטע הזה, יש שני מאמנים או שלושה מאמנים טובים שיושבים עכשיו בחוץ, ולא צריך לחשוש מבחינת אלונה ברקת לקחת אחד מהם ולהתקדם איתם, וזה בסדר גמור בקטע הזה. אבל צריך גם לזכור שהכל נעשה די מהר, יוני, ואתמול מול אליניב ברדה, כן, שלא רצה לאמן, כמו שאתה אומר, היה מאמן בהפועל חיפה, אז מה זה אומר? אז הוא הצליח איתה, ויש למכבי תל אביב פטריק בן לובן, שמעולם לא אימן, ויש לו כבר 93%
הצלחה. מה הקשר? אבל תוכמן, אתה מנסה
כי אין חוקים בדברים האלה.
תוכמן, אתה טועה, אני אגיד לך גם למה.
אליאני ברדה יכול להצליח, יוני.
אני לא אומר שלא, אני גם לא אומר שלא.
הייתה לו מוטיבציה גבוהה, אמן לי. האימונים היו טובים.
אבל הוא בקולו אומר, אני לא רוצה לאמן.
אבל בסדר.
אז תביא מאמן שרוצה לאמן. תביא מאמן שרוצה לאמן.
אבל יהיה מאמן. ביום יומיים הקרובים.
אז לא, אוקיי, אז הגיע הזמן באמת.
אבל רגע, תוכמן, אתה אומר שיש מאמנים בכירים, לא כל מאמן בכיר, ואני לרגע לא מוריד מבחירותו, מתאים להפועל באר שבע ואו למכבי חיפה לצורך העניין, או מכבי תל אביב. לא כל מאמן יכול להסתדר בכל מועדון.
לא, בסדר, אני רק אומר
ללא שום קשר לבחירותו.
נכון, יש רוני לוי, יש שרון מימר, יש מרקו בלבול, אלה השלישייה, זו השלישייה.
אף אחד מהם לא יבוא לפחות ממה שנשאר מהעונה הזו והעונה הבאה.
לא, א', אני חושב ששרון מוכן לבוא עד סוף העונה.
אבל שרון לא בכיר.
אבל הוא הזכיר אותו כבכיר, אז לא הגבת.
אבל אני עוד הפעם, עזוב, זה לא עניין של בכיר או לא, עוד הפעם.
אני מסכים איתך, זה עניין שיהיה מאמן.
יש במכבי תל אביב היום מישהו שלא היה מעולם מאמן.
נכון. גולדהר לא היסס, אבל תקשיב, גולדהר לא היסס. ברגע שבן לובן אמר לו, אני מוכן לאמן, אני רוצה לאמן, אני אצליח כמאמן, הוא נתן לו את הזה והכריז עליו כמאמן. עד סוף העונה, גם אם לא היו סוגרים את הפער, הוא היה עושה כסף.
ואלמלא תיקו, שאף אחד לא מבין איך היה נגד בני יהודה, הוא היה עכשיו עם 30-30. אז לכן אני אומר לך שאתה יודע, אל תזלזל לו בשרון מימר, בכיר, לא בכיר.
אני לא מזלזל, אני חושב שאם יכריזו עליו כמאמן, הוא יכול לעשות עבודה מצוינת עד סוף העונה.
אני מסכים איתך.
תגיד, מה קרה עם קלטינס? תסביר לי מה קרה בפרשה הזאת.
תראה, יש רישום לצהובים שנעשה בפורטל ההתאחדות לכדורגל. שופט שהיה במשחק בערב, סיים את המשחק, צריך להזין לפורטל את הצהובים, את האדומים. מה שקובע זה פורטל ההתאחדות לכדורגל. בפורטל ההתאחדות לכדורגל, בשבוע שעבר, היו רשומים לקלטינס 4 כרטיסים צהובים. 4 כרטיסים צהובים, אין בעיה שישחק. מגיע הפועל לבאר שבע אתמול המשחק הזה, כמו שדיברנו הרגע, נגד הפועל חיפה. ואנשים בהפועל חיפה מסבים את תשומת ליבם של אנשי הפועל באר שבע, שרשומים לקלטינס באתר של המינלת. כן, במינלת, יש אתר של המינלת גם, מינלת הליגות, וגם שם יש ספירת צהובים. ובאתר של המינלת רשומים 5 צהובים לקלטי. ולכן פונה הפועל באר שבע אתמול, כשעה וחצי לפני המשחק, להתאחדות לכדורגל, למחלקה המשפטית, ומבקשת לדעת מה לעשות. אומרים לה בהתאחדות לכדורגל, מה שקובע זה פורטל ההתאחדות. בפורטל ההתאחדות יש לו 4 צהובים, אם יש לו 4 צהובים הוא צריך לשחק. וקלטינס אתמול שיחק. אגב, הוא קיבל גם כרטיס צהוב אתמול, חמישי, לפי הספירה הזאת. אז הוא בכל מקרה לא יכול לשחק במשחק לא הקרוב נגד מכבי תל אביב בגביע, אלא במשחק הליגה, כי זה הרי תמיד משחק אחרי. אבל, מה מסתבר? מסתבר שבאמת היו צריכים להיות לו 5 צהובים, ושהשופט לירן ליאני במחזור הראשון שכח או לא הזין לו כרטיס צהוב, אלא הזין את הכרטיס למרואן קאבה. לא יודע למה הוא עשה את הטעות הזאת, אבל זאת טעות.
יש הרבה פרטיות עם ליאניה.
בוא נגיד שבאחרונה קצת יותר מדי בסיפורים
לא, האלה. לא, אבל זה לא משהו סמוך למשחק שם. הזה. זה לא משהו סמוך למשחק, זה כנראה באמת טעות אינו של ליאני. בוא לא...
אבל בסדר, אבל הרבה טעות... זה טעות פקיד, לא מה שנקרא, אתה יודע. זה לא בדיוק טעות במשחק.
כן, אז עוד הפעם, תקשיבו, זה הרגע מחזור ראשון, זה לא שליאני רצה לעשות חשבון ולא לרשום את התאוב הזה עם איזושהי סיבה, הרי אין סיבה, מה זה מעניין אותו אם זה לקאבה או לקלטי? אולי זה קוף וזה קוף, אין לי מושג
טוב.
למה הוא טעה. והטעות הזאת למעשה מביאה למצב כזה שהבוקר ליאני מתקן את הדוח מהמחזור הראשון, והתקנון אומר שברגע שתיקנת את הדוח, אז זאת אומרת שאתה מצעיר שהיה צריך לתת לו את הצהוב, ואז הצהוב הזה תופס כבר לגביה ביום ראשון, עוד שבוע.
בקיצור, הרבה צחוקים, אבל עברנו את זה. תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
שלומי ברזל, ראש אגף ההסתרה בהתאחדו לכדורגל, אהלן, ערב טוב.
היי,
כן. תגיד, אתה יודע שבליינב גם רשום ראש אגף ההסתרה.
ברור, מה? הלו, הוא קנה את זה, קנה את ה... את התואר הזה בהרבה מאמץ.
שלומי, לא יחשוב שהוא כתוב ראש אגף ההסברה בטעות.
יושב ראש הנהלת ההתאחדות אורן חסון משוחח עם הרייס בוופה, ומציע את ישראל כאתר לקיום משחקים ביורו, בקיץ, אם וכאשר אירופה תמשיך להיות כפי שהיא עכשיו, שזה באמת אפס מסוכן. לא שאצלנו, אתה יודע, המצב מי יודע מה כמה, אבל להתנדב אנחנו תמיד יכולים.
לא, אבל אם הכל יחסי, אז המצב אצלנו יחסית למה שקורה כרגע, והמילה היא כרגע באירופה.
למה יש לי קהל במגרשים עכשיו?
לא,
אפילו דגימה?
אבל אני מניח שאחד אני מקווה שזה גם משהו שמתחיל לתפוס בממשלה, שאחד האינסנטיבים הרצינים ביותר לחיסונים, או יכול להיות פקטור משמעותי בחיסונים, זה באמת היצירת קשר הזה, עוד בין התחסנת, אתה יכול לחזור למגרש, זה בפירוש משהו שאני...
אני התחסנתי מנה שנייה לפני חודש, למה לא נתנו לי אישור ללכת למגרש?
אז אני אומר...
מה, אתם מחכים לתת זה לילדים ב-20?
האופציה לאישור למי שנחוסן פעמיים לא נפתחה עדיין, מה?
עדיין לא, אבל אני אומר לכם שאנחנו בקשר עם משרד הבריאות ומשרד הספורט יותר מחודשיים על העניין הזה, שאנחנו קיבלנו בעיקר למשחקי נבחרת ישראל במרץ.
שמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
אז למה זה מתנהג כמו ריאליטי, שלומי? משחקי נבחרת ישראל יותר מעניינים.
כי המספרים כל הזמן משתנים, עוד פעם, התחלואה...
אבל יש לך בסביבות כמעט 2 מיליון איש שהתחסנו בשתי מנות. תציעו רק להם. ולחולים מחלימים.
אני הראשון שיברך שהממשלה תחליט מחר בבוקר לאפשר כניסה למגרשים. אני כרגע לא מתעסק עם כמות הקהל.
כרגע שיהיה כניסה, אלה שהתחסנו בוודאי יוכלו להיכנס. אבל תשמע רגע, שלומי. רגע, שנייה. עזוב רגע, בוא נדבר על זה שהוא הזמין אותם לשחק ביורו. אז קודם כל, האם הוא לא היה עושה את זה, אז בעוד חודשיים, שלושה אמורים, איך לא חשבתם על זה, ואיך לא... כל הכבוד שהוא עשה את זה, שם את זה על השולחן באופה, עכשיו תחליטו אתם. אנחנו מדינה שיהיה המשחקים של היורו, נהיה עם 4 מיליון מחוסנים, תחליטו אם אתם רוצים לנצל את זה, ולבוא אלינו. אנחנו רק יכולים להרוויח מזה, אחלה מהלך של אורן חסון, חשב 4-5 חודשים קדימה, שפו ענק. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם הוא, יחד עם יושב ראש המנהלת, יושבים ומדברים על הדבר, על מה שנקרא על הלחם והחמה, לפתוח את האצטדיונים לקהל, אפילו אצטדיון של 30,000, לפתוח ל-10,000, עם תעודות חיסון, עם זה, למה לחכות עם זה? אם אנחנו בטוח... כבר עם 3 מיליון מחוסנים.
תראה, א', לגבי ארז, אני לא יודע, אבל אני בטוח שהוא עושה את הדבר הזה, אבל אני אומר, להגיד לך, אני יודע, אני לא מדבר עם ארז על הדברים האלה, אני בטוח שהוא עושה את זה, אני גם שומע את ההתבטאויות שלו. אני יכול לך שגם בצד שלנו, אורן עושה כל מה שהוא יכול לטובת העניין הזה, בין, תראו, שאנחנו התחלנו במהלך הזה, המצב כאן מבחינת החיסונים לא היה מזהיר, ובאמת ניסינו לצפות פני עתיד מהבחינה הזאת, וחשבנו שהמשחקים של הנבחרת שהם באחריותנו, ויכול להיות איזושהי התחלה מאוד מאוד טובה, שאחריה, אם הפיילוט הזה יעבוד בצורה מאוד מאוד מוצלחת, זה יוביל גם לליגת העל, ואולי גם לליגות אחרות. אני רק רוצה עוד דבר אחד למה שאמרת, יוני. תראו, ההצעה שלנו היא הצעה שקיבלה אישור גם בגורמי הממשל הבכירים ביותר בישראל. זאת אומרת, שאנחנו דיברנו עם וופה...
שאתה אומר גורמי הממשל זה ראש הממשלה, כל השאר זה עבדים טיפשים.
זה שרים בכירים שנמצאים בכל...
הם לא יכולים להחליט.
יודעים את הדבר הזה, אני מניח שגם ראש הממשלה עודכן בדבר הזה, אנחנו לא הצענו הצעה כדי שגידו לנו כן, הייתם, אבל אי אפשר, אוקיי? עכשיו, רק כדי להיכנס לפרופורציות, אני אומר עוד פעם, הסבירות היותר גדולה, שדבר כזה יקרה, היא לגבי משחקי ליגת האלופות, ומשחקי הליגה האירופית שלבי הנוקאוט, ששם יכול להיות שבאמת כאן אתה, תראו, ביורו, אתם זוכרים את זה, ביורו יש 12 מדינות מערכות שהשקיעו הון עתק כדי לארח את הלורו. עכשיו, אם באמת, כמו שיוני אמר, אם ביוני המדינות האלה לא יוכלו לארח, קודם כל מבחינה אנושית זה אומר דבר נורא נורא טרגי, זה אומר שהמצב התחלואה שם הוא מצב רע מאוד. ואז וופה תצטרך לחשוב מה היא עושה עם העניין הזה. לגבי ליגת האלופות, כמו שיודעים, חלק מהמשחקים כבר מועתקים. למשל, המשחק בין ליברפול ללייפציג, אם אני זוכר נכון, מתקיים בהונגריה ולא במדינה שהייתה אמורה לארח אותו. בגלל מצב התחלואה, אז יש לנו 2-3 אצטדיונים בארץ שיכולים לעמוד בסדר גודל של המשחקים האלה, ובשיחות עם וופה דובר גם על אפשרות של הגעה של קהל זר אפילו לישראל.
מה, קהל זר כן?
אמרתי גם.
למה אני צריך קהל זר פה? מה, אני צריך להביא את המוטציות?
אם אתה מארח נבחרות, אתה יכול...
תישארו בבית, אל תבואו. מה אתם עושים? אנחנו עושים להם טובה, לא אמנה, למה צריך להביא אותם?
על פי אותם תנאים, כמובן שאתה אמרת קודם, כמובן שאנשים שהתחתנו, ולא כל בן אדם שרק רוצה להגיע, לתמוך בנבחרת.
אני כבר מריח קטעים עם תעודות מזויפות וכאלה, עזוב אותך, לא.
זה לא המחלקה שלנו.
לא המחלקה שלכם, כן. למה צריך אותם פה?
תגיד רגע, עכשיו, בוא, אפשר להתקדם. מה קרה, רותם קמר עוזב?
רותם אמר את זה בקולו, רותם...
13 שנה, מה אתה רוצה?
לא עוזבים כזה תפקיד ככה סתם פתאום.
רותם רוצה לצאת למסע אחר בחיים שלו, אמרתי זה היה יום עצוב ויום שמח, אני שמח בשביל רותם שהוא רוצה לצאת לדרך חדשה. לי עצוב גם כחבר שלו וגם כמי שעבד איתו מרגע שהגעתי להתחלות לכדורגל. אנחנו יודעים בדיוק מי עוזב אותנו, יש לנו הרבה על מה להצטער.
תגיד, מי מחליף אותו? אני מבין שלאורן יש תוכניות למלא מקום, זה לא קרה.
לא יודע, אני קראתי כמוכן בשם של יוסי שרבי, אין לי מושג אם זה נכון, לא נכון. אני מכיר את יוסי.
אין סתם בחיים, שלומי, אין סתם.
אז ימים יגידו.
ימים יגידו. טוב.
יכול להיות שלומי. שלומי, שלומי.
לא, לא, לא.
יוני, אתה חבר שלי, תאחל לי.
הוא חייב, שלומי.
אני מאחל לך, לא, אני מאחל לך להיות מנכ״ל ההתאחדות.
שלומי חייב להיות איזה, חייב להיות.
לא, לא, ממש לא, ממש לא.
רגע, שלומי חייב להיות, במי אסתיר? מי יהיה מאחר?
זה יהיה הבעיה למצוא, אז נמנה אותך, תעלו בהסתרות.
יאללה. שלומי, תודה.
ביי.
חלד דוחי, מנכ״ל יחום לסכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
תגיד, שוב פעם הייתם בזה, שוב פעם הרגזתם מאמן. לא מספיק אלדד שביט, אבו יונס פתח עליו, תאמין, הוא ברח ולא שב. עכשיו אתם עושים את זה גם עם ניסו.
אתה יודע למה לא רציתי לדבר בתוכניות רדיו בכלל?
למה?
למה?
בגלל הדבר הזה, אני אגיד לך למה, בגלל זה. אני רוצה עכשיו נתחיל, אבו יונס, לא אבו יונס, אלדד שביט.
אבל זה, תקשיב, זה בטלוויזיה זה רואים.
נחזור 5 שנים אחורה, חבר'ה, כל הקבוצות זה קורה, מה שקרה.
הכל בעונה הזו, דוחי.
סתם עשיתם צערה וכוס מים משום דבר.
בוא, אז רגע, 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 חלד, בוא תגיד לנו מה קרה, תן לנו את הצד שלכם, ואנחנו ניתן לך את הצד שאנחנו יודעים.
ביקורת מקצועית לכל דבר, יש פה גם אמוציות אחרי משחק, אתה יודע את מצב הקבוצה. תגיד, לפעמים זה נורמלי שבן אדם נותן ביקורת, יכול להיות שאני נותן ביקורת בצורה אחרת, מישהו נותן ביקורת קצת בעצבנות, זה קורה, אין מה לעשות.
רגע, רגע, אבל מי העצבנות? רגע, אתה מרח אותנו.
אבל אני...
דוחי, דוחי,
דוחי, תן לי שנייה. אני לא רוצה לדון בזה, לא רוצה לדון בזה.
לא, רק משפט אחד. שאמר ניסו אביטן שזה לא היה מכובד, למי הוא התכוון?
שאלת אותו?
למה אתה לא יודע?
לא, אני שואל אותך, אתה יודע.
אני יכול לומר במקומך, דוחי.
א', אנחנו נשאל אותו, אתה יודע שכולם, אלה שאנחנו רוצים לדבר איתם, מדברים איתנו בסוף. אני עכשיו שואל אותך.
כן, תשמע, אני מודה בדבר אחד, ואני תמיד אומר, אחרי משחק לא מדברים.
תודה.
ולפני משחק לא מדברים.
לא באמת, משחק לא מדברים. לא נושאים ביקורת, לא
נושאים אוקיי.
הערות. זו הדעה שלי, ואנחנו תמיד, אני תמיד אומר לכולם.
אז יש לך חילוקי דעות עם אבו יונס?
אם אתם לא מרוצים, מישהו לא מרוצה, אז הוא, יש למחר.
אמרת את זה לאבו יונס?
אמרתי, כל הזמן אני אומר לכולם. באמת, אני כל הזמן אומר את זה, וזה ככה אני עושה כל הזמן, וככה אני נוהג 9 שנים בכדור רגל, אני בחיים שלי לא נותן ביקורת אחרי משחק. אם אני כועס, אני הולך הביתה, אתה מבין? יותר טוב, בשבילי זה יותר טוב.
זאת אומרת שאף פעם עוד לא כעסת.
אני כועס, תאמין לי, לפעמים אני גם לומד איך לחוס בסוכי וללכת ולספוג את זה ולתת ביקורת איך שאומרים אפקטיבית אחרי יום, אתה מבין? זה יותר טוב.
בוא נדבר על מצב הקבוצה. אתם נקודה מעל הקו האדום, השקעתם הרבה ברכש, אבל העסק לא עובד.
אתה רואה, כולנו רואים שהעסק לא עובד, אנחנו גם לא
מסכים
שקי שערים.
למה?
אבל גם לא מסכים, אתה יודע מה, תקשיב, אני, זה אולי אחד הנקודות ש... אם אתה חוזר לפני שבוע עכשיו, למה שדיברת לפני קודם, אז אולי זו הביקור. אתה מבין שאנחנו לא מסכים, אנחנו לא מצליחים להביא נצחונות, אנחנו מנצחים לפעמים גם במקריות, ואם מנצחים, אז אנחנו מנצחים בקושי 1-0, אתה מבין? אז זה אומר הרבה, זה אומר שאו שבשיטה יש משהו לא בסדר, בשיטת משחק עצמה, או שהחלוצים לא מביאים את המצבים לידי ביטוי.
בוא נלך לסוף.
אבל אם אתה מסתכל על השחקנים, ועל הסגל, אני חושב שיש לנו סגל שכל קבוצה בליגה שלנו רוצה אותם,
רגע, אז הנה אתה אומר פה את הכל, השיטה לא טובה, יש לנו סגל מצוין, מה שנשאר זה המאמן לא מתפקד, מה שאני קורא פרשנות.
לא, לא, לא אמרתי שהמאמן לא מתפקד.
אבל זה הפרשנות שאני עושה למה שאתה אומר.
קודם כל, חברים, אם הייתי משוכנע שהמאמן לא מתפקד, אני אומר לך, המאמן לא היה נמצא.
אז רגע, השיטה בסדר, השיטה לא בסדר, הסגל בסדר. רגע, אבל דוחי, אתה לא יכול להרבב אותנו בלי שתסביר לנו. אתה אומר, השיטה לא בסדר, את השיטה קובע המאמן. הסגל בסדר, זה אתם קובעים, והמאמן, אז הכל בסדר. אז מה, איפה הבעיה? אצל המאמן, אצל השחקנים, איפה?
קודם כל, אני לא קובע את הסגל, המאמן קובע את הסגל, והמאמן קובע גם את ההרכב, שהוא רוצה לשחק בו, והוא גם קובע את השיטה, נכון?
כן.
אני,
אז המאמן אחראי לבלגן?
אני שמתי הביתי למאמן את כל השחקנים שהוא ביקש, את הסגל שהוא ביקש, נכון? אז יש לך את השחקנים, יש לך את הכלים, יש לך את השיפה.
אז המאמן השם,
רגע, רגע,
אני לא יודע, אולי אני לא מבין אותך.
אבל רגע, לפני, דוחי, תקשיב, יש בקבוצה גם מאמן, גם שחקנים. אנחנו רואים משחקים שלכם, השחקנים לא מספקים את הסחורה. זה לא שום קשר למאמן, גם אם לא היה מאמן. אוקיי?
קודם כל, אני רואה הרבה משחקים שהשחקנים באמת מתאמצים, נותנים את ה-200%, עומדים טוב, הגנה בסדר, הכל טוב. יש משחקים כמו מכבי תל אביב שספגנו שער מקרי כזה בדקה ה-95 פלוס. אתה יודע מה? אין לי טענות. אין לי טענות.
97 נגד מכבי תל אביב.
אולי גם. וזה לא קל גם לעמוד 97 דקות מול מכבי תל אביב, שהיא קבוצה הכי טובה בליגה, אתה מבין, לדעתי. אז כמו משחק אתמול מול אשדוד, קבוצה תמרת מצוינת. גם עמדנו טוב, יצאנו בסוף.
תגיד, יש לכם 11 הפסדים, אם אני לא טועה, נכון? במשמרת של אביטן, כמה הפסדים יש כבר, ספרתם?
האמת, אחוז ההצלחות שלו, אני יכול להגיד לך את התוצאה בסוף, זה בערך 35%.
הבנתי. זאת אומרת, 11 הפסדים, הרוב המכריע זה של ניסו אביטן, ובוא נגיד כזה דבר, הפועל תל אביב לאט לאט מתחזקת, הפועל חדרה החליף המאמן קצת משנה מותניים, בני יהודה לא תירד ליגה, אתם בסכנה.
למה אתה חושב שבני יהודה לא תירד ליגה בסכנה?
כי אני חושב שמי שמועמדות כרגע לרדת ליגה זה כפר סבא ובני סכנין. ככה אני חושב מזה שאני רואה כדורגל 35
שנה. אני אומר לך, אנחנו לא נרד ליגה, אנחנו גם התחזקנו, יש לנו עוד שני שחקנים שהצטרכו גם היום עוד לסגר, ריאן והבלם גם לוקאס, ואני חושב שאנחנו גם, לא אני חושב, אני בטוח שיש לנו סגר שחקנים טוב, שידע גם לצאת מהמשבר הזה ולהוביל...
אם המאמן הזה...
ריאן כבר השתחרר כבר ריאן מהמלונית?
כן, כן, הוא התחיל אימונים,
אתה אומר, עם הסגל הזה, עם המאמן הזה, אתם תישארו בליגה?
אנחנו נשאר בליגה, אני אין לי ספק שאנחנו נשאר בליגה.
אני שאלתי, עם המאמן הזה?
עם המאמן הזה נשאר בליגה, ואפשר לשאר בליגה.
אתה מחד פחות בממיצע כל שנה, אתה יודע.
תקשיב, אני קודם כל...
הוא מאמן מצוין, הוא מאמן מעולה, תזכור את זה.
אין לנו עניין לפטר מאמנים או להחליף מאמנים, באמת אין לנו עניין כזה. אנחנו רוצים, אנחנו כשהחתמנו את ניסו, אנחנו רוצים אותו עד סוף העונה, ואולי הוא אדם יצליח טוב. וימשיך עוד שתי עונות. בשבילי זה טוב. אנחנו לא רוצים כל פעם.
לא, זה לא יקרה.
אבל אתם כולם מסכימים שגם התפקיד הזה והג'וב הזה הוא קצת אכזרי. אין מה לעשות. אתם מבינים? זה לא קורה בסכנין. זה קורה בכל מקום. אנחנו כל הזמן מדברים על החלפת מאמנים. אבל תראו, כל הקבוצות מחליפות מאמנים. זה לא רק סכנין. למה? כי אם הוא לא מביא תוצאות, אז זה אין מה לעשות. התוחלת חיים של התפקיד הזה היא כזאת, היא קצרה. אין מה לעשות.
דוחי, שיהיה במזל. תצליחו.
בהצלחה, תודה, דוחי.
תודה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. אופיר?
כן, כן, איתכם.
ביתר ירושלים, מחר מול מכבי חיפה, ניצחון גדול של ביתר על נתניה. בניגוד למה שנקרא, בניגוד לתחזית שהקורונה פגעה בביתר, דווקא נתנו באמת יופי של מלחמה על הדשא. הביאו את הנקודות, אני מניח שעכשיו יש גם תיאבון לעשות זה לחיפה.
האמת היא שקצת בדומה ליום חמישי, גם מחר ביתר הבא הסוג של האנדרדוג במכבי חיפה, וביתר באמת עדיין עם הספיחים של הקורונה, אז אתה יודע, היא מנסה עדיין לרכב על הנושא הזה של, אתה יודע, של דמות האנדרדוג בכל עניין הקורונה, אבל כן, שחקנים עדיין סוחבים עייפות, לא התאמנו מלא, כמעט לא היה אפילו אימון אחד חזק מאז המשחק האחרון. אנחנו שחקים נגד מכבי נתניה, אבל שוב, אני מניח שגם מחר יעלו 11 שחקנים אנרגטיים, הם פרט לכמובן שאלי רנטר לא יהיה בסגל שהוא מורחק, אבל אני חושב שבתר, אם היא תבוא כמו בגישה של יום חמישי, אז היא תוכל לתת פייט למכבי חיפה.
תגיד, בסופו של דבר בתר ירושלים כאילו מגיעה לכאורה עם... סוג של מורל גבוה, אפשר להגיד, אחרי המשחק האחרון. השאלה שאני שואל אותך, האם ההיעדרות של שחקן או שניים משמעותיים יכולה לשחק לטובת מכבי חיפה, ומזה חוששים בביתר ירושלים?
קודם כל, אלירן עטר שחקן משמעותי בביתר ירושלים, אבל בביתר ירושלים יש לה עכשיו כל 3-4 ימים משחק. יש לה ביום חמישי סכנין, ביום ראשון אחרי זה אקו. כולם יצטרכו לשחק. עכשיו, אני חושב שהמשחק הכי חשוב של ביתר יוני היה נגד נתניה. כי אם ביתר ירושלים מפסידה את המשחק הזה...
נכון.
די גמרה עם פלייאוף עליון, והתחילו כבר לחשוב על תחתית. פה זה הרים אותם, למעלה, הם מתחילים להסתכל על פלייאוף עליון, מקומות גבוהים. אתה יודע, גם, תראה, גם נקודה אף אחד לא יפקה אם הם יציאו נגד מכבי חיפה.
אל תשכח שלביתר ירושלים יש 23 נקודות, ונדמה לי עם 17 מחזורים בלבד.
כן, חסרים לו 3 משחקים.
ומכבי נתניה, לדוגמה, במקום ה-60, 27 נקודות עם עוד 3 מחזורים יותר. זאת אומרת, אם ביתר ירושלים מנצחת את המשחקים שיש לה השלמה, היא במקום שלישי רביעי.
כן, ילקטיס לאירופה. עכשיו,
תגיד לי, מה עם ירקוביץ'?
יוני, רגע, לפני זה, בביתר זוכרים את המשחק הקודם מול חיפה, שבאמת היה אחד המשחקים המשפילים של ביתר בשנים האחרונות. באמת, היא לא נגעה בכדור שם, זה יכול להיגמר 8. באמת, זוכרים את זה.
אבל עכשיו הם בסוג של פוזיציה אחרת.
כן, לא, כבר לא בשלב של ניסיונות.
מגיעה עם סק של צרות על הגב שלה. מה עם ינקוביץ'?
ינקוביץ' חתם, אני שואל מה קורה עם הטיסיהו. ינקוביץ'
עבר בדיקות רפואיות, חתם, התאמן היום, אבל שוב, הוא לא בכושר, לא מטוסיניון, זה לא אלה שעכשיו...
איך מטוסיניון שחזר מחודש מברזיל?
כרגע עוד לא עושה אימונים מלאים, מתחילים קודם כל אימון ראשון אחרי תקופה. נראה, בסופו של דבר, בפעם האחרונה שזה קרה...
הוא לא שלח משם הגלויות שהוא מתאמן כל הזמן?
הוא נפצע לפני האימון ספרינטים. עכשיו מתחילים מחדש את התהליך, בפעם שעברה.
תגיד,
שעברה, לפני... אז הוא עוד לא הגיע למצב של ספרינטים בביתר ירושלים, נראה עכשיו כמה ימים שיתאמן, אתה יודע, הוא מביא גם דוח מצב מהרופאים שלו, ממה שהוא עבר בברזיל. נראה, אני לא רואה, בוא נגיד...
מה עם ההצטרפות של אולסק?
אולסק למעשה יוצא מחר מהבידוד, אחרי בדיקת קורונה, ו...
אגב, מה ההשלכות של אלה שהיו חולים בקורונה? איך הם מרגישים? הרי יש אחרי זה שבועיים, שלושה, אחרי שגומרים את הקורונה ולכאורה נקיים, יש לזה השלכות.
כן, אבל כרגע אני יכול להגיד לך שבעיקר מתעסקים במי פיזית חלש, ומי יכול לשחק ומי לא. ורגע, אבל עם מוחמד, גם שלשום אחד האימונים, הוא גם יצא באמצע, עוד פעם הרגיש, אלי מוחמד אצלו, ראיתם, הוא נכנס מחליף ויצא לקראת הסיום, כי הוא הרגיש, היה קשה לו לנשום.
תגיד, אולסק זה בקשה ספציפית של דראפיץ' וברדה, תביאו לנו אותו, איתו אנחנו נעשה את השינוי?
חד משמעי, זה שחקן, אתה יודע, הוא לא היה בתוכניות אם הם לא היו...
אולסק שיחק גם נדמה לי עם אלי מוחמד ביחד, נכון?
כן.
כן, אולסק שיחק עם אלי מוחמד, וזה השילוב, עם אביאל זרגרי שבאמת הוא מפתיע לטובה השנה. ילד שנכנס באמת לפני גיל 18 להרכב של ביתר ירושלים, אני חושב זו שלישייה שיכולה לתפוס את האמצע של ביתר ירושלים, שיהיה לה איזשהו, אתה יודע, איזה חוליה שיש לה, יהיה לה, שתהיה עוגן עבורה, כי באמת ביתר לא הייתה יציבה השנה. ואם הקישור התייצב, אז אם לוקחים את הארבעה משחקים האחרונים, ביתר ניצחה 3-4. אז בסך הכל היא כן התייצבה איפשהו, אבל נראה, הדרך עוד ארוכה.
אתה נשמע לי אבל מעודד.
תן לי רק להתקן.
לא, אני אומר, יחסית למה שהם היו לפני זה, הם נראים מעודדים, כן, נשמעים מעודדים, אבל שוב, אם יפסידו מחר יוני, אם מחר חיפה, מכבי חיפה תיתן 3, אז אנחנו נדבר אחרת.
כן, כן, בתיאוריות אנחנו חזקים, בשטויות גם.
תזכיר לי את המשחק האחרון שחיפה נתנה 3.
תן לי לרוץ. תן לי לרוץ, הלאה.
כמעט השאירו לגול בדרבי, אז את הגול האחרון, זה היה 3.
אלבז, אני אומר, אופיר, תודה.
תודה לכם.
ארסנל ביתרון 1-0 על לידס, דקה 21, שער של אובריאנג. מה יש לנו פה? מכבי תל אביב, על הפועל חולון, רבע שני, 44-34. אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
נו, ידיעה של השעות האחרונות, שבאמת מזעזעת את כל אוהדי מכבי חיפה, זה שווילס חוט לא ישחק בחר, הוא רגיש. וחוץ מזה, הם באים מה שנקרא בהמוניהם לכיוון בית הדין המשמעתי של ההתארטות לכדורגל, אני מניח שמשטרה תיארך בהתאם, אבל יהיו צחוקים, זה מה אני אוהב.
כן, אנחנו לפני הבית הדין, קודם כל יש בית הרושלים, כמו שדיברתם מקודם, אז ברק בחר לא סגל די חסר לקראת המשחק הזה, אתה יודע, לא מעט שחקנים
מה חסר? וילצחוט, רוקביצה, רז מאיר, מי עוד?
אשכנזי.
אשכנזי זה לא חסר, כי זה הוא חסר כבר חודש.
גם וילצחוט לא חסר, גם וילצחוט לא חסר, כי אני לא ראיתי ממנו כלום.
נכון, וילצחוט גם שהוא משחק הוא לא חסר. הוא רק נראה כאילו הוא חסר.
חבשי. גם חבשי, ויש לו מעט כאב ראש לברז בחר.
חבשי צריך לעבור הסבה לאגרוף, או להיאבקות.
אבל ראית אותו, גם יד אחת הוא מסתדר.
כן. תגיד לי רגע, כמה כל אירועי הדרבי יושבים על הכתפיים של השחקנים והחשש מהרחקות ועוד לא שמענו את ינקה לשחר מה הוא יעשה אחרי בית הדין ובטוח שהוא יעשה דברים כי ינקה לשחר על עבירות משמעת מסוגים כאלה לא עובר כמה זה מכביד עליהם לקראת המשחק
אני יכול להגיד לך שאני לא חושב שיענקה לשחר יבוא ויעניש את השחקנים שלו, כי המועדון עד הרגע זה לא תהיה הודעת גינוי כנגד השחקנים
שלו. אני אגיד לך מה, יענקה לשחר לא יעניש את השחקנים שלו מעבר לעונש, אבל הוא כן יבוא איתם חשבון בעתיד. לא, אולי לא הקרוב, אבל יבוא איתם חשבון. אני אומר לך את זה לא מידיעה, מהערכה.
בואו נעבור את יום רביעי, נהיה יותר חכמים.
זהו, בית הדין, אבל אין ספק, הם גם במכבי חיפה יודעים שבית הדין לא ירחם עליהם יותר מדי, והם יספגו אנשים לא פשוטים. הם גם מבינים את זה באופן הכי ברור שיהיה. צד מנחם זה לפחות 3-4 משחקים, גם השחקנים עצמם יודעים את זה.
צד מנחם זה מינימום 4.
נכון.
הוא יקבל את העונש אולי הכבד ביותר.
שאר השחקנים זה 2-3 משחקים, זה בעיה לא פשוטה.
למה שלהם צריכים משחקים? בוא נה, יש איזה, עם ג'וסווי נקבע רף. אתה מבין, תגרה.
לא, אי אפשר לתת לכל שחקן 4.
למה אי אפשר? למה, מה קרה? למה אי אפשר?
קודם כל, אני אגיד לך, קודם כל,
תקשיב, אם הם יקבלו אנשים פחותים מזה של ג'וסווי, אתה מבין? זה עסק לא רציני. בוא נסכם שהם ביצעו עבירה לא פחותה ממנו, בחומרתה.
ומוכחת אגב, ג'וסווי אף
גם ג'וסווי הוכח.
לא הוכח. יש לך תמונה שאתה רואה אותו יורק?
אני אין לי תמונה, יש דיין
ו... מה אתה אומר מוכח? מוכח זה מה שראיתי בעיניים.
למה אתה ראית בעיניים?
הדיין ראה? ראיתי בעיניים.
הדיין ראה? לא משנה, אני לא רואה שמקבלים אנשים פחותים מזה.
נכון, זה אחד. שניים, כל שחקן עומד לדין לחוד.
נכון.
ככל שהוגשו כל הזה, ולכן כשכל שחקן עומד לדין לחוד, תלוי בחומרת העבירה. בוא, יש שלושה שחקנים מבין החמישה שלא יקבלו יותר משני משחקים או שלושה משחקים, כי העבירות שלהם הם בהחלט יכולים לטעון שהם הפרידו ונקלעו להרבוביה, וזה יש שניים, שלושה שחקנים שכן יעומדו לדין ויקבלו 4-5 ואולי יגרמו להפחתת נקודות. אני מקווה שזה לא יקרה למכבי חיפה, כי אז מכריעים את האליפות, לא זה, ואני לא חושב שבכדורגל ישראלי זה מה שאנחנו רוצים. השאלה שלי היא אחרת, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אלבז, מה פתאום צץ עכשיו בחר ואמר המשחק האחרון הוכיח שיש לנו את הסגל הטוב ביותר?
כי עכשיו הוא לחוץ, אז הוא בודק, כל אחד לחוץ.
זה שאלה טובה, אבל את השאלה הזו אני אוכל לשאול אותה במטיבת עיתונאים הבאה לפני אום אלפחם בגביע.
למה הוא התכוון המשורר?
את האמת קשה לי להסביר. זה משהו ששמעתי ולא היה לי כל כך ברור.
כן, כי זה out of the blue, פתאום, מי שאל אותך בכלל אם יש לך סגל טוב או לא?
תגיד לי רגע, מה עם זה? אני חייב לרוץ, מה עם... רוקביצה ושרי קשירים?
לא, למשחק הזה שרי קשיר, רוקביצה לא קשיר.
הבנתי. טוב, נו, הדינו למחרים. רוקביצה
גם לדעתי גם לא ישחק נגד אום אלפחם, לדעתי רק במחזור הבא הוא ישחק.
בוא נע, בסוף אותי ייתן לכם בראש. אם כל השחקנים לא יגיעו. היידה, אלבז, תודה.
ערב טוב, תודה לכם.
ביי.
לא תסלח.
איך תיקח?
אהלן חברים, נתחיל עם כדורסל, משחק מליגת העל, שתי קבוצות במגמת עלייה ושיפור, בני הרצליה מארחת את הפועל חיפה, שימו לב להפועל חיפה, מקום חמישי בליגה עד עכשיו, מאזן של 9-4, ללא ספק ההפתעה הגדולה של העונה, חזרו למאבקי תחתית, היא ממוקמת בשיפולי הצמרת הגבוהה, ומול בני הרצליה, שגם היא פתחה בצורה מזעזעת, במגמת שיפור, עם מאזן הפוך של 4 ניצחונות אל מול 9 הפסדים. אם בני הרצליה, אם הפועל חיפה מנצחת בדיוק בשתי נקודות הפרש, פי 9 מעל ומתחת 1.80, בקיצור לפי הווינר הולך להיות צמוד ביותר. קוף, בכלל אמור להיות יופי של משחק.
אמור להיות יופי של משחק, הרצליה.
כיף, כיף גדול לראות את הפועל חיפה דרך אגב.
גם את בני הרצליה ראיתם נגד הפועל תל אביב. אבל זה ממש פיקם, אתה יודע, כאילו, רק שתי נקודות, זה קשה פה. אבל אני אלך על חיפה, שהיא באמת התגבשה לפני.
מעל שתי נקודות הפרש?
ברור.
100%.
גם אני הולך על חיפה מעל שתי נקודות הפרש. כמו שאתה אומר, כיף לראות את הפועל חיפה, זה משהו באמת מפתיע
ומרענן.
אבל לא לזלזל בהרצליה.
לא, לא, ממש לא.
לא, אנחנו לא מזלזינים, אנחנו רק מאמרים קופה.
אנחנו פשוט נהנים בתור שני חיפאים, אחד לשעבר ואחד בהווה, שגדלו על זלוטיקמן, שם טוב, קסקי וגודס.
שי שרף, כן.
כן, כיף גדול לראות אותם, זה הכל. אני לוקח את האימור פה ולוקח בדיוק שתי נקודות הפרש להפועל חיפה. נעבור למשחקים מאירופה, ליגה אנגלית, אברטון מול פולהאם. ליגה אנגלית, אברטון במקום התשיעי, 37 נקודות, פולהאם מקום 18, מתחת לקו האדום עם 15 נקודות, ניצחון ביתי של אברטון 1.65, תיקו 3.30, וניצחון חוץ של פולהאם 3.75. יוני, אברטון
או פולהאם? אני הולך על אברטון, כי אברטון עם צחת הנקודות כדי להתברג ברביעה הראשונה, יש לה 21 משחקים, וכבר נגיד יונייטד כבר שיחקה 24, אז
וליברפול נראית רע, כך שלכל הקבוצות יש סיכוי השנה למעט.
נכון, אני הולך, אני הולך על ווסטה, במיוחד שזה פולהאם, שהתוצאות מדברות בעד עצמם, הם מתחת לקו האדום.
איקס, יפה, אימור מעניין. אני חובר ליוני, בשעה הבא כמובן נדבר עם לירן שכנר על המשבר המתמשך של ליברפול. ליגה ספרדית, לבנטה מול אוססונה. לבנטה מקום עשירי, 27 נקודות. אוססונה מקום 15, 22 נקודות. קרב תחתית אפשר לומר. בוא ניתן את היחסים. ניצחון ביתי של לבנטה 1.95, תיקו פי 3, וניצחון חוץ של אוססונה גם כן פי 3. די נדיר, גם תיקו וגם ניצחון חוץ אותו יחס. קוף, אני אתחיל איתך. איקס, אימור מוסקה. למה אתה לא הולך עם לבנטה?
כי אני לא יודע אם לבנטה באמת יכולה לנצח, אבל ברגע שיש לי אותו דבר לקחתי 2 מה3.
הבנתי, יפה, מעניין. יוני, כן.
אני הולך
אחרי האימור המעמיק של קוף, כן? אתה פה עם מידך רב גבוה.
כן, אני הולך על לבנטה, יש לה גם, אתה יודע, פחות משחקים מאלה שאחריה, וזו הזדמנות לסגור את הפעם.
יש לה גם יתרון בטיעות, ועם יותר
נכון, נקודות. נכון, ואוססונה היא באמת בשיפולי הטבלה, אתה יודע, מה שמבריד בין אוססונה לוויאדוליד, נדמה לי זה נקודה או שתיים, אז בסופו של דבר...
וויאדוליד של מיודענו, שון וייסמן.
נכון.
אוקיי.
אני הולך על...
אתה הולך על... אני גם בשביל המשולש, אני, למרות שקופמן אומר ובצדק שזה אותו יחס, אני פה נותן אימור על אוססונה, אבל לא עומד מאחור איזה שום דבר חכם במיוחד. אוקיי, בשעה הבאה נמשיך עם אירופה. תודה חברים, עכשיו מיכל קדוש עם דיווחי התנועה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. אורסקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות, אתה עכשיו במחצית במשחק הליגה בין מכבי תל אביב וחולון, תוצאה?
46-36 למכבי, כבר היה 38-18.
זה כבר 20 הפרש, הבנתי,
10. האנרגיות נשארו ביום חמישי, בקיצור.
לא, אני אגיד לך משהו, התחיל פה המשחק באופן מאוד 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 חם, באופן מפתיע, למשחק ליגה שאמור ונומנם, אבל זה כנראה תוצאה של המשחק הקודם. טיילר דורסי מורחק פה, שרק איזה 2-2.5 דקות, עשה בלתי ספורטיבית, ואחרי זה, רק איזה מילה, מהלך אחרי זה לשופט, אחרי... עבירה תוקף, אם אני לא טועה, קיבל גם טכנית והורחק. גיא פניני כבר קיבל פה עבירה טכנית, חולון באו בטענות מאוד קשות לשיפוט, אבל אחרי זה קצת התאזן. אני רק אומר שחולון ברבע הראשון לא קולה עשה לשתיים בכלל, וזה נראה רע מאוד, השליחו פה שלושות בלי הפסקה, לא, לא, לא היו באזור. ואז הרבע שני, בעיקר CJR, תחזיר אותם התמונה, וגם כמה דקות טובות של ידי המייל, וחזרו ככה לאט לאט לעניינים. כרגע עדיין שליטה של מכבי, אבל זה, זה עשר, זה לא משהו ש... אי אפשר לעזור לו.
כן, אבל אתה יודע, אם המשחק הזה לא יתפתח שם ו... בין פניני ל... אתה יודע, שאנחנו יודעים שפניני רואה את מכבי תל אביב, אז זה משהו ש...
זה לא חייב, חולון קבוצה מאוד מוכשרת, כן, חייבים להגיד את האמת, חולון היום קבוצה מספר 2 בישראל, אפילו שהמאזן שלה הוא לא כזה, קריית כדורסל, זה... אין ספק מספר 2, אני חושב שיש לה את הכישרון לחזור למשחק, במיוחד שמכבי ארבעה זרים עכשיו אחרי ההרחקה של דורצי, ובלי וויל, כמובן שלא התלבש, יש פה פוטנציאל לקאמבק, אבל הכל תלוי באנרגיות של חולון.
כן, אבל צריך לזכור דבר אחד, חולון כבר ניצחה את מכבי בליגה. הניצחון שהיה עושה לה את העונה... זה מה שקרה ביום חמישי בהיכל, אתה יודע ש6 דקות וחצי לסיום הובילו 67-50, דדה סיבט את העשתונות, ומאז אנחנו מכירים.
חזרו מפיגור של 17, זה עושה טוב למכבי.
כן, אבל אני מדבר על חולון כרגע.
כן?
כן. לחולון היה צ'אנס נדיר. נכון שיש בועות והכל, אבל הוא פשוט, לא יודע, אני לא יודע מה עבר עליו, באמת. שדי. שקדי?
שקדי נכון. כן, כן, לא, לא, ניצב, ניצב.
כן.
אני אומר שזה היה באמת הרגשה שחולון חייב את המשחק הזה. אני באמת לא האמנתי שמכבי מסוגלת לחזור. זה היה שילוב גם של יכולת באמת משכנעת של מכבי, וגם עיבוד השתנות מוחלט של חולון, יחד עם איזה שריקה סטיין שלא הגיע ברגעים האלה. ובגדול, כל הדברים האלה התחברו לקאמבק ש... לפחות ברבע הראשון אנחנו לא
נקח זמן לצאת
ממנו,
עכשיו
זה נראה
הרבה יותר טוב. טוב, 2-0 בינתיים לארסנל. שקדי, שיהיה רק טוב.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם עמית נאור, סוכן, פרשן טניס, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון, ערב טוב, מי זה יוני?
יוני, כן.
אהלן.
בואו נדבר על מה שקרה לפנות בוקר לילה. במלבורן, ישראלי, עסיק קרצב, מדורג 104 נדמה לי בעולם, עולה לרבע גמר אליפות אוסטרליה, הגרנדסלאם הראשון של העונה, ואיפה, בוא נתחיל מאיפה פספסנו אותו, הרי הוא גדל כאן, אתה יודע, היה ב... לא קיבלו אותו בזמנו לאקדמיה, אבא נסע איתו חזרה לרוסיה, ספר לנו.
א', לא פספסנו אותו, עזרנו לו בזה שגרמנו לו לנסוע ולהיות שחקן, אתה יודע.
כן, זה גם דרך להסתכל, אבל אני חושב מה יכול להיות לנו.
לא, 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 זה בדיוק הדרך להסתכל, רון, כי אם אתה יודע שאם הוא היה נשאר פה, אתה יודע איפה הוא היה גומר, נכון?
כן, זה ברור.
וזו בדיוק הנקודה. הבחור הזה, בחור מקסים דרך אגב, הוא קשוח בצורה בלתי רגילה, אתה יודע, באמת, בחור קשוח בסבב הצ'לנג'רים, הוא מכחב... כמעט ברמות של דודי סלע, מה שנקרא, אוקיי? עבר הרבה פציעות, בן 27, שיחק טורניר סן פיטרסבורג בסוף השנה, וכבר שם הראה שהוא יכול לשחק עם השחקנים ברמה הגבוהה יותר. עבר את המוקדמות לאליפות אוסטרליה שהתקיים בדוהה בכלל, והיה חלק מהנבחרת הרוסית ל-ATP קאפ, ולאט לאט, אתה יודע, התחילים ניצחונות טובים, סיבוב ראשון, סיבוב שני, משהו צריך לנצח הוא מנצח, ואז באמת הוא הפתיע עם הניצחון עם שוורצמן, שהוא קיבל כל כך הרבה ביטחון ולא נתן לו שום סיכוי. החזרה שלו ב-0-2 מול פליקס הקנדי באמת מעורר השראה. דרך אגב, הוא השחקן השני בהיסטוריה לפי דעתי שמגיע לרבע גמר מהמוקדמות. גורן איווניסביץ' עשה את זה לפניו, האחרון שעשה את זה. היו גם שניים שהגיעו בעצם לחצי גמר, אבל מעל 97 הוא האחרון שמגיע מהמוקדמות לרבע גמר בגרנד סלאם. בחור מקסים, בחור קשוח בצורה בלתי רגילה.
גודל?
לא כישרון. ואתה אומר, תראה, הגודל הוא 1.80 מטר, לא בנוי יותר מדי טוב. אתה יודע, אנחנו נוהגים להגיד איפה פספסנו אותו. כישרון גדול הוא לא. אבל הוא איש של עבודה, והוא, כמו שאמרתי, אני חוזר על זה בפעם העשירית, קשוח בצורה בלתי רגילה, ולכן אין שום סיכוי שהיה לו תעביר, לא הכלכלי ולא המקצועי.
אבא שלו נסע איתו לרוסיה לארגן משאבים, בספונסרים.
כן, אבל הוא היה צעיר מאוד, עזוב את כל הסיפורים. הוא בגיל 13 כבר עזב, כי הוא הבין שפה לא יתמח דשא.
כן.
הוא כבר היה קרוב למאה הראשונים בעולם בסביבות גיל 22-3 משהו כזה, ואז הוא נפצע פציעה די קשה נדמה לי בברך, אבל זה בדיוק העניין, אין את התשתית, לא המקצועית ולא את ההזדמנויות מבחינת תחרויות, יש פה אפס תחרויות בינלאומיות, אפס תחרויות בינלאומיות, אז אין לך גם את ההזדמנויות לפרוץ.
איפה הוא גר היום, עמית?
הוא גר במוסקבה, אבל אתה רואה גם לפי שאתה רואה, מי שעוקב אחריו ברשתות החברתיות, רואה שזה בחור שנסע ברכבות מפינה לפינה, ואיך אומרים, מתברבר בטורנירים קטנים.
אבל כולם מתחילים ככה, כל הגדולים התחילו ככה.
לא, לא, פה זה לא התחיל, פה זה אחד ששנים ברמות האלה. ואת האוויר הזה לעולם הוא לא היה מקבל פה. זה היה פה שחקן בגיל 22, 3, 4, רק שתבין, שחקני נבחרת ישראל כיום, התמיכה שלהם היא 40 אלף שקל בשנה, וגם זה בתשלומים. אז עם זה אתה רוצה ללכת למלחמה?
הוא יכול לשחק אצלנו דייביס?
לא, לא, אולי פנו אליו, איך הוא אמר את זה נורא בעדינות, הוא אמר את זה היום, פנו אליי בגיל 27, הקפטן ואמיר ויינטרוב, יצאו לשחק דייביס, ואמרתי להם, זה לא רלוונטי, תודה. אתה יודע, איפה הייתם כל השנים? אבל זה לא רציני, אתה יודע, זה לא ימים של דדי ארניק שהביא לפה את סטיב קרולוביץ' ודייביד שניידר, והעלה את אנס משנוב על הארץ. זה לא הימים האלה, אין את המנהיגות הזאת ואין את הראייה הזאת היום, ובאמת, מבחינתו הוא עשה את הצעד הנכון, אבל שוב, זה לא איזה פספוס של כישרון. שחקן, לוחם, טוב, שפשוט, אתה יודע, הפריצה שלו הגיעה בגיל 27, ויש רבים כאלה.
אתה יודע, לא היה לנו יותר מדי חבר'ה ברבע גמר, אם אני זוכר אחורה, בגרנד סלאם. עמוס היה בשמינית בארצות הברית, נדמה לי, ב-84-5, הייתה...
ברבע באוסטרליה.
רבע באוסטרליה, ושחר פאר הייתה ברבע, אז מול סרינה.
נכון.
וזהו.
רגע, ומה עם מאזדוף?
וזוגות.
לא.
מאזדוף הספרתי.
אמר, אוקיי.
כן.
וזוגות, כן, אתה מבין, אבל... תשמע, חבל.
זה נורא נחמד, זה נורא נחמד בקטע של האנקדוטה של בחור שמדבר עברית, וגדל פה בארץ, והתאמן פה בארץ, מרכז הטניס ביפו וביד אליהו, והיום נהיה שחקן. זה סיפור על בחור שמסתובב בסבב הרבה מאוד שנים, ואיך אומרים, אסף גרוש לגרוש, והגיעה הפריצה שלו, ויש לו איזה קשר ישראלי, אבל אתה יודע, זה נורא, באמת, זה נורא פרובינציאלי, אתה יודע, ויש לנו גם חומוס בפלאפל. אז בוא,
רגע, אבל זה תקרת הזכוכית שלו, או שהוא יכול עוד להתקדם, אנחנו צפויים
לא, 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 הוא שחקן, הוא התכנס ל-50 הראשונים בעולם, לפי דעתי, כי הוא, תראה, מה נדרש להצליח בסבב, וזה מה שלא מבינים פה, מה שנדרש להצליח בסבב, זה קשיחות. ואת הקשיחות הזאת אתה מפתח דרך שנים של הסתובבויות בסבב, ודרך אווירה כלשהי שנותרת במקום שבו אתה גדל, מתאמן או מה שקורה. וזה שני דברים שאין אותם פה. זה לא קשור לא לכישרון ולא לאימון ולא לשום דבר אחר.
כל מה שאני מדבר איתך אני יותר עצוב.
לא, אל תהיה עצוב. יום אחד יתעוררו ויחליפו ואיך אומרים, גוטה הפוך. ויעשו הפוך. אבל זה יקרה, כי בסך הכל, אתה יודע, כישרונות לא חסר. האמן לי שהוא לא כישרון יותר גדול מעשרות שהיו פה בשנים האחרונות. באמת.
אז מה, צריך גם מזל, אתה אומר, קצת ליד הכישרון.
מזל ובעיקר קשיחות, האמן לי, קשיחות. ואיך מפתחים את הקשיחות הזאת, זה כבר סיפור אחר.
בוא דבר איתי על ג'וקוביץ' שניצח, אבל נפצע. הוא התייצב מחר למשחק?
לא, זה היה, קודם כל, היום הוא ניצח את ראוניץ' בארבע מערכות.
הוא חזר, כן.
אבל ניצח היום את ראוניץ' בארבע מערכות, וברבע
גמר... ראוניץ' שחקן שלך, לא?
כן, ויש לו ברבע גמר את זברב, לא משחק קל. אבל בואו, אני לא אוהב, הרבה פעמים אני לא מתייחס לזה, אבל בנשים היה יופי של משחקים. אוסאקה חזרה ממאץ' פוינט דאון, הלט ניצחה את אלופת היוס אופן הפולניה היום, סרינה ממשיכה לנצח, והיום בשלוש מערכות, כך שיש יופי של משחקים, יופי של רבעי גמר. תראה, מדוודב יש לו משחק קל ברבע הגמר, נדל נגד פוניני ברבע הגמר, כך שצפוי לנו, תראה, דומיניק טים היום הפסיד בשלוש מערכות חלקות קלות לדימיטרוב הבולגרי.
זה הפתעה.
מה קרה? מה באמת קרה לאוסטריה?
גם הדרך שזה בקרה, זה די מפתיע. זה בטניס ישר מסתכלים שאחד הבכירים מפסיד, איזה פתיעה הייתה לו. לא תמיד צריך פתיעה, אתה יודע, ודומיניק אמר את זה יפה. לא הייתי במיטבי היום, זה היה מספיק בשביל לקבל בראש.
מה, תגיד לי, מה קורה אבל עם נובק? אתה יודע שכל רגע אומר, אני פצוע, לא יודע מה מפיע לקטע הבא.
זה דברים שהוא עושה כבר 14 שנה, זה לא מהיום ולא מאתמול, אתה יודע, הוא לא רוג'ר ולא רפה בקטע הזה של המנץ'. אבל זרב זה השאלה, כי מי שינצח את המשחק שלו ושל זרב, מן הסתם כנראה יעבור את החצי גמר, שזה דימיטרוב או קראצ'ב. תראה, קראצ'ב יש לו הזדמנות שלו דימיטרוב ברבע גמר. זה לא משחק עבוד. כך שאינו בקש לו עכשיו יומיים עד המשחק הבא, עד הרבע גמר נגד זרב, שזו משוכה מאוד מאוד כבדה. אם הוא עובר את זה, יש לו יומיים לחצי גמר יחסית משחק נוח, ואז שלושה ימים עד הגמר ביום ראשון.
שזה לא עומס מהותי.
סליחה?
שזה לא עומס משמעותי.
בדיוק, אני אומר, הוא יכול להתאושש מזה, אבל
המשחק... נכון, יומיים, יומיים ושלושה זה...
לא, גם עובדים עליו, זה לא שאומרים לו צ'קה בחדר.
שבעה ימים, נכון.
היום הפרשנים, פיג'רלד אמר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. איזה גדול נובק שבנקודות החשובות הוא מצליח לשכוח מהכאבים. אז אתה יכול להסתכל לזה גם שוב משני צדדים, האם באמת כואב לו, או שהוא באמת מצליח לשכוח מהכאבים בנקודות הזה. יש הרבה סימני שאלה לגבי הזה. כל פעם שקצת קשה, אז הוא ישר שולף את הקלף הזה, והוא מצליח להיכנס להם לראש, לרוב השחקנים. הוא לא עושה את זה, אגב, נגד נדל או נגד רוג'ר. אתה יודע, אבל נגד
בשלב הזה שאתה רואה, עמית, בשלב הזה שאתה רואה באמת את הטופ 8 ונדל, תבין שכפי מה שאתה אומר, הוא יהיה שם. איך זה מסתדר? אתה מכיר כבר, אתה יודע מה מצפה הלאה. מבחינת נדל למשל.
תראה, מה שמעניין לראות זה שיהיו, כנראה יהיו שלושה, בהתאם לתוצאות של הלילה, שלושה רוסים ברבע הגמר. שגם קצ'אנוב לא היה רחוק להשלים, ואז היה לנו חצי מהגרלה רוסים. שזה, אתה יודע, בטניס הרוסי אחרי סאפין קפלניקוב והלך לאיבוד איפשהו. אז יש... יש נוכחות רוסית מאוד מאוד בחירה, יש את ציציפה שלא דיברנו עליו כמעט ונמצא שם, כך שיש עומק בלתי רגיל, היום יש איזה 14 שחקנים בגברים שכל אחד יכול לזכות בגלל, דרך אגב זה היופי, אתה יודע, רוג'ר לא שם כרגע, רפה פגיע, נובק פגיע, והשחקנים החבר'ה מתחילים להאמין שיש להם סיכוי. אני חושב שהניצחון של דומיניק, ב-US Open, הראה שגם אחרים יכולים לקחת גרנד סלאם. וזה עושה את ההבדל.
כן.
זהו, ותשמע, ובינתיים זה צעד אחרי צעד, סרינה וויליאמס מתקרבת, ולך תדע, אולי בסוף היא עוד תיקח את הטורניר גרנדסלאם שחסר.
סוף סוף כבר תיקח כבר, חבל לי עליי, תתפרק על המגרש.
אתה אומר שתיקח ותפרוש.
כן, מספיק, זהו. על הכיף הקמית.
שחררי אותנו.
המיון תודה, נשתמע.
יאללה, ביי ביי.
ביי. אנחנו עכשיו עם לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה יעניינים?
בסדר, מה התוצאה לכרגע?
כרגע 1-0 ארסנל.
לא, היה 3, לא?
אתה רואה, אני אפילו לא מעודכן, הרגע...
עלה במעלית במעלית, אבל בכל מקרה זה כבר 3.
ארסנל 3-0 כרגע על לי.
מה אתה אומר? וואו, טוב,
אין קבוצה, קבוצה אימפריה.
עזבנו קודם את הערוץ שיונייטד הייתה בפער של 7.
כן. בוא דבר איתי אתמול על מה שקרה אתמול עם ליברפול. ועל מאמנה הגרמני הנפוח.
תראו, זהו, העניין הוא כזה, שליברפול היא קבוצה לא רק במשבר עמוק, אלא במצב שכרגע די ברור שיורגן קלופ לא בדרך החוצה, אבל יש תחושה שזה הולך ונגמר גם מבחינת חדר ההלבשה.
זה נורא עצוב המקצוע הזה של המאמנים, שכנר.
כן, אבל פורמה בך מתקד להם את העצב.
שנייה רגע. לפני שנה הוא היה הגיבור, לא של ליברפול ולא של אנגליה, אלא גיבור עולמי. שלקח את ליברפול, הוכרזה כקבוצה הטובה בעולם וזה. עכשיו אתה אומר לי מעמדו מסוכן, כי מה, הוא הפסיד אליפות אולי?
לא, מעמדו מסוכן, לא רק כי... אני חושב שזה תלוי בעיקר בו. זאת אומרת, אני חושב שהפרשנים באנגליה וגם בגרמניה...
אתה אומר, הוא מיצה.
כן. הם מתחילים לדבר, אתה יודע, במונחים של אולי קלופ יהיה בעונה הבאה בביירן מינכן, ואולי יורגן קלופ ייקח שנה הפסקה, וכל מיני דברים כאלה, כאילו, תראו את קלופ ותראו מה עובר עליו, ותראו את חוסר הסבלנות שלו ברעיונות, ותראו את... למרות שעל הקווים הוא עדיין...
אני מזכיר לך שבשנה שעברה בשלב הזה גם פפ גרדיולה היה חסר סבלנות ברעיונות,
נכון.
והיו לו אימותים עם העיתונאים ואימותים עם כוכבים שלו, וזה סוג של דינמיקה של מאמן שהקבוצה שלו עושה במכנסיים ויש מנהר של ציפיות, זה מה שקורה. אתה יודע מה, אני לא מופתע מליברפול, אני דווקא מופתע מקבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד שהיה כבר, הייתה במצב יותר טוב מהסיטי, ותראה מה קורה איתה עכשיו, היא כבר גם מאבדת גובה, שני תיקו רצופים היא עשתה אם אני לא טועה. בסופו של דבר היונייטד זה אכזבה יותר גדולה מליברפול.
אני, לא, תראה, במונחים של תחילת עונה, ליברפול הייתה...
זה נכון, זה נכון.
מבחינת כולם המועמדת לתואר, ויונייטד הייתה זו שסיימה את העונה שעברה במצב מצוין, ואמרו, אוקיי, מה יהיה איתה השנה?
אתה יודע מה הקטסטרופה של ליברפול, שכנר, לדעתי? זה יש מצב שצ'לסי וווסטהאם ואברטון יקדימו אותה, והיא לא תהיה אפילו בליגת האלופות. זה...
על פניו, צ'לסי יכולה לעבור אותה כבר מחר.
נכון.
אברטון
חסר לה ארבעה משחקים, שלושה משחקים, לעומתה, נכון.
שלושה מול ליברפול, אז נכון. אבל...
וכמה ההבדל ביניהם, בין אברטון לליברפול, זה שלוש נקודות או ארבע? שלוש.
שלוש נקודות ושלושה משחקים פחות לאברטון, למרות שאחד המשחק, היום היא משחקת מול פולאם, ביום רביעי מול מנצ'סטר סיטי, שזה כנראה נקודות אבודות, אבל...
לא, פולאם זה לא אבוד, מה?
לא, לא, פולאם לגמרי לא. פולאם, אנצ'לוטי צריך לנצח, אבל צריך שזה דבר אחד, ומול ניוקאסל בשבוע שעבר הוא הפסיד.
אני אגיד לך שמנצ'סטר סיטי זה ההזדמנות של אברטון כן לקחת נקודות, כי מנצ'סטר סיטי כבר אלופה. אני לא רואה אותה מפסידת התואר.
קשה לי להתווכח עם המשפט האחרון שלך על מנצ'סטר סיטי כבר אלופה. אני כן יכול לומר שסיטי הייתה במצב של, כמו שאתה אומר, בשנה שעברה פפ, ופפ היה במצב של קלופ עכשיו, הוא היה במצב הזה גם אחרי 10 מחזורים מהעונה.
נכון,
קרה נכון משהו מאוד. אדיר, קרה משהו אדיר בסיטי מבחינת המהפך בגישה, וזה קרה בהגנה עם שחקן גמור בשם ג'ון סטונס ועם רובן דיאס שהגיע, והכל התחיל מההגנה. ובליברפול, אני מזכיר לכם שלפני שנתיים גם המהפך התחיל בהגנה ובשוער, ומה שקורה עכשיו,
כן, אבל היה גם את מוחמד סלאח שהיה אקס פקטור, והשנה הוא לא, הוא לא משהו לא, ש...
נכון, אבל אתה יודע, זה לא שהתיאוריה היא בדוקה, אבל שימו לב שהכל מתחיל ונגמר באיך שההגנה שלך נראית. מנצ'סטר סיטי עם ההגנה הכי טובה בליגה, ויונייטד עם ההתקפה הכי טובה בליגה, אז מה, אתם רואים מי לפני מי. ובעונה
מנצ'סטר סיטי ספגה 15 או 14 או 13 שערים
14 שערים שני שערים בעשרה משחקים האחרונים. כן, עכשיו שוב, ליברפול הגיע לסיעה עם הקטסטרופה בכך שהשוער שלה, שהיה באמת עוגן מדהים, והשינוי הדרסטי מהעונה ההיא של קריוס, של אותו גמר ליגת אלופות.
אבל מותר גם לשוערים יום חלש.
לא יום, זה חצי עונה חלשה.
לא. יש לו כמה שבועות אחרונים.
זה חודש וחצי לא טובים של
אליסון.
בוא, אל תשכח שבחודש וחצי היה את המשחקי סוף עונה, זה שיחקו איזה 12-13 מחזורים בחודש וחצי הזה.
כן, אני אומר, בשורה התחתונה ליברפול איבדה את האליפות בכך שההגנה שלה פשוט קרסה בהרבה מאוד משחקים. ההתקפה החזיקה מצוין את ליברפול במשך תקופה מסוימת בנובמבר-דצמבר, ואז באמת קרה מה שקרה, כשההתקפה לא תפקדה, אז ליברפול פשוט איבדה נקודות. ובמצב הנוכחי ליברפול היא קבוצה שאפשר לומר שימה את החלום שלה, את החלום האליפות, וזה כמו שקורה לקבוצה שלא יודעת להיאבק נגד הירידה. עכשיו נראה אותה
נאבק. השאלה אם חלום האליפות נגוז לעוד 30 שנה, או חלום האליפות מוצאת לליברפול באיזה עונת ביניים כזאת שקורה להרבה מועדונים גדולים, שמפסידים אליפות אחת או שניים וחוזרים כמו
סתם
מכבי תל אביב.
אני אענה לך כמו, אני חושב בצורה הכי אמיתית. אם היית אומר לי לפני חודש וחצי שליברפול תהיה עכשיו במקום הרביעי עדיין, אבל ששלוש קבוצות יכולות לעבור אותה במחזור הזה, היא יכולה לסיים את המחזור שהיא במקום השביעי או השישי, אז הייתי אומר לך, יוני, אתה לא בסדר. אז לשפוט מה יהיה בעוד שלושה חודשים בליגה האנגלית המשוגעת, אי אפשר לדעת. אז בטח לא בשנה הבאה.
אפשר גם לנוח שנה אחת בליגה האירופית, מה קרה?
גם נכון.
אפשר לחשוב שיש להם קושן.
לא, אבל זה לא הדיון. הדיון עם האליפות הבאה תהיה עוד 30 שנה.
יכול להיות שכן.
לא, כי אתם רואים את התנודות, ואתם רואים שלא רק הקבוצות הכי טובות מגיעות למאני טיים בצורה טובה, כי ליברפול מבחינה איכותית שווה למנצ'סטר סיטי. אבל אתם רואים מה קורה. המומנטום הולך וממשיך ולא נגמר, והמומנטום השלילי הזה הופך להיות כבר משהו שמכריע את העונה הזו מבחינת ליברפול. מבחינת שיטי זה מומנטום אדיר שלא נגמר עם שי אנגלי חדש, והעונה הזו הוכרה מהר מהר מדי מבחינת
תכף
ליברפול.
תהיה גם, זה, תכף תהיה גם איזה השפלונת בליגת האלופות, עוד לא גמרנו את הסיוטים, חכה.
אז אני חושב שהדבר היחיד שקלופ יכול לאחז בו, זה שאם בליגת האלופות במקרה הוא יצליח איכשהו לעשות איזה מהפך מחשבתי לשחקנים שלו, אז זה אולי כן יכול לשנות את התמונה בליגת
האלופות. למה? לקחת כרטיס לליגת האלופות?
לא, יש לו ליגת האלופות השנה.
כן, לא,
לקחת... זה המטרה שלו.
הבנתי. הוא צריך את אורי גלר ואת סושה בשביל זה.
בדיוק, בכושר הנוכחי שידאג להיות בשנה הבאה בליגת האלופות. זה יותר חשוב.
טוב.
לכן, אבל את המשחק הקרוב הוא... שוב, אני אומר, זה הכל תלוי במה שיהיה במשחק הקרוב בליגת האלופות. ואז גם מומנטום יכול להשתנות, אבל שוב, נבואה כרגע לא ניתנה לפרשנים, כי באמת,
אנחנו בעד האנדרדוג. אנחנו בעד האנדרדוג תמיד. זו קבוצה, אתה יודע, מה שנקרא עשירה ושמנה ליברפול. יכולה ליפול איזה עונה אחרי ההצלחות בשנים האחרונות. יהיה בסדר, שכן.
נכון. בריאות, תודה. צריך אותך לצמרת, זה בטוח.
כן. החל המשחק הליגה בין... חדרה למכבי פתח תקווה, אנחנו בדקה 30 כעת, 0-0, ונראה מה יהיה, נחשוב על טוב, פרסמות. חזרנו, יפתח זיו, ערב טוב.
ערב טוב.
גלבוע גליל מנצחת את נהריה, 92-79, מאזן 10-3, כרגע זמנית, מקום שני בליגה. ואתה עם 16 נקודות, 9 ריבאונדים, 4 חטיפות. בסך הכל, איך נראה לזה אצלך, העונה סולידי. איך אתה מרגיש?
מרגיש בסדר גמור, האמת. אחרי ניצחון, באמת, שהתבססנו במקום השני. הרגשה טובה. הייתה לי תקופה קצת פחות טובה בכמה משחקים האחרונים. שמח שעזרתי וחזרתי לעזור לקבוצה לנצח. ושרק נמשיך ככה. זה לא
יזמני,
כמו שאמרת, המקום השני.
לא רק מקום שני, נגיד מהפועל אלעד חסר לכם שני משחקים, אתם ב-13 משחקים, נכון? וכמעט אותם משחקים כמו מכבי בתל אביב, זה משהו שהוא כנראה לא מקרי. השאלה לאן אתם מכוונים העונה?
אני גם רוצה להגיד שזה מקרי, כי בכל זאת לעשות 10 נתחונות על 3 הפסדים, זה באמת... לא משהו מובן מאליו, במיוחד לא לנו לגלבוע גליל, עם ניצחונות גדולים השבוע האחרון גם על מכבי וגם על ירושלים. לצאת בהצהרות, אני לא חושב, שאנחנו נצא יוצאים בהצהרות של לקפוץ מעל הפופיק, אבל אנחנו מסתכלים לכולם בלבן של העיניים. מאוד פעם, אפשר לראות את זה לפי התוצאות, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
אז מה בעצם הסוד שלכם השנה? איך אתה מסביר את המיקום היוצא דופן הזה?
אני חושב שאנחנו קבוצה שכולם יודעים את התפקיד שלהם, יודעים מה הם צריכים לתרום ומה הם צריכים לתת. חיבור מאוד טוב בין הישראלים לזרים ועם צוות האימון. ואפשר לראות את זה על המגרש, אנחנו משחקים כדורסל טוב, כדורסל שמח, אנחנו מפרגנים אחד לשני. כשמישהו אחד נפצע או לא משחק, יש אנשים שבאים ומשלימים ולא נותנים לזה תחושה של חור גדול מדי שנוצר, וזה, אני לא יודע אם זה סוד, אבל זה סוג של...
תשמע, לובין באמת בנה קבוצה טובה והתחלתם יופי, אבל אבישי גורדון נכנס יופי לנעליים. אתה יודע, כאילו לא מורגש שעברתם איזה טראומה קלה בדרך.
נכון, האמת שזה באמת טראומה, בכל זאת קבוצה מצליחה, זה לא שהיה איזשהם פיתורים, קבוצה מצליחה, דינמיקה מאוד טובה, באמת ליאור עשה איתנו עבודה טובה, גם שנה שעברה, אנחנו רוב הקבוצה אותה קבוצה, ופתאום איזשהו זעזוע כזה, ובא אבישי, שאני אישית לא הכרתי אותו לפני, אבל בחור מדהים, בן אדם זהב, מאמן טוב, ביחד עם גיא קפלן, השתלטו על ה... על הקבוצה והשאירו אותה, בוא נגיד, מעל המים, ובאמת עם ניצחונות גדולים ודינמיקה טובה, ולהמשיך לשחק כדורסל שמח כמו שאנחנו עושים בגלבוע. אז לא נפלנו ולא היה איזשהו זעזוע יותר מדי חזק.
דבר איתי על הזרים, דבר איתי על הזרים, יפתח. קודם כל אתם עם פחות זרים מכל קבוצה, והזרים אצלכם משום מה, אתה יודע, עושים לי רושם שהם לא באים לעשות רק את הנתונים הסטטיסטיים לקראת החוזה הגדול הבא, כי בגלבוע הם לא עושים חוזים גדולים, וזה נראה כאילו הם נהנים, ממה? בגלל שבגנר זה אחרת, זאת אומרת, נותנים להם תחושה של, אתה יודע, קייטנה כזאת, שהם נהנים, שכה בסדר?
אני לא חושב שקייטנה זו המילה, אני חושב שנותנים להם תחושה של... נותנים להם תחושה של...
של קולג', של קבוצת קולג' אולי.
לתת את ההזדמנות, וגם אם למשהו לא הולך, הכל בסדר, וזה לגיטימי, ויש במהלך עונה שהרבה עליות וירידות. יש לנו נותנים שחקנים רוקים, שני הגבוהים הם רוקים, באמת עושים עבודה מדהימה. העתיד שלהם באמת לפניהם, באמת יש להם עתיד ורוד, אני יכול להגיד. תומסון שממשיך איתנו לעוד שנה, מהשנה השנייה, והמשכיות, ומועדון שמאמין בך ונותן לך, שזה גם כן נותן ביטחון. וקזין שגם כן שחקן מוכח ובחירת דראפט, הבן אדם כן יודע לשחק כדורסל. והשקט הזה בגלבוע, האחווה הזאת, המשפחתיות, זה משהו שאין אותו בהרבה מקומות.
השאלה היא עם השקט הזה והמשפחתיות, ואני שומע אותך, אתה ממש נהנה לדבר ולפרגן לחברים שלך ולקבוצה. השאלה אם זה במרתון הזה זה מספיק עד הסוף.
אני לא רואה סיבה שזה לא יספיק. אני חושב שאנחנו לא ממהרים ולא עושים שינויים ולא יוצאים בהרבה קבוצות מחליפות זרים, שניים שלושה משחקים והביתה. אצלנו אין את זה, וזה גם כן איזשהו ביטחון, זה איזשהו משהו שבונה קבוצה, ואם מתחברים לשאלה הראשונה ששאלת, אני חושב שזה מה שנותן את איזשהו שקט להצלחה, שזה לא מובן מאליו בכלל, וזו בעצם המדיניות בגלבוע של חיים אוחיון מלמעלה, ואני חושב ש-10-3 זה אחת מהסיבות האלו.
מה קורה איתך? אתה יודע, זו פעם ראשונה שאתה נשאר שנה שנייה בקבוצה, וכי טוב לך, אבל באיזשהו שלב תצטרך לעשות, אם אתה רוצה, כן, לצאת באמת לאירופה, וכמו כל בני המחזור שלך, אתה יודע, וצריך להתחיל לעבוד על זה.
קודם כל אני חייב לתקן שזה לא פעם ראשונה, הייתי שנתיים במכבי חיפה, שנתיים בנהריה.
וואלה, אפילו לא הרגשנו.
אל תקלקל לקופמן את הזה, אתה יודע, זה...
לא, כי פעם אמרו, זה לא טוב, עובר קבוצות, עובר קבוצות, אבל אחרי שנתיים שאני נמצא בהם. ולגביי, אני אמרתי לא פעם ולא פעם, אז אני בנות מוכן ורוצה לעשות את הקפיצת מדרגה, אם זה לשחק בשני מסגרות ולצאת לאירופה. זה לא סוד, גם בגלבוע יודעים את זה. רציתי וכיוונתי לשם כבר בקיץ, ושוב גם את זה בגלבוע יודעים, אבל כורח הנסיבות וכמו השנה לא רגילה הזו עם הקורונה והסגרים והכל, זה לא יצא ולא הסתדר. ואני יכול להגיד שאני יותר משמח שזה לא הסתדר, כי הגעתי, המשכתי בעצם במקום נקודה שהפסקתי בה, נקודה טובה, ואני מקווה שזה ימשיך ככה, ובקיץ נוכל לדבר...
זה ראה לי להגיד גלבוע גליל פיינל פור?
היו בעונה שעברה.
כן, אני שואל
משנה גם. קודם כל עשינו פיינל פור שנה שעברה, באמת. ואני חושב שכן, כן, אני חושב שאם אנחנו ממשיכים בצורה הזאת, ובשתתיות שלנו, ובאמונה אחד בשני, אין סיבה שלא נמשיך לנצח ונהיה על הגל. לפני פיינל פור, תמיד, לא הייתי בעמדות האלה, אבל תמיד אומרים ביתיות בפלייאוף. אז אין סיבה שלא נדבר על ביתיות בפלייאוף. ומשם שם הם הגבול.
יפתח על הכיפק, שמור על עצמך, נהנה.
לגמרי, תודה רבה.
סליחה. אסף אקרמן, סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר, מה שלומכם?
וואלה, הקבוצה שלך מפסידה, מילאן.
מה, אתה שמח לי?
אני לא שמח, אני רואה שגם נפולי.
אני אגיד לך למה אני שמח, כי אני היה עצוב לי אם יובנטוס הייתה, אם מילאן הייתה בורחת ליובנטוס.
למה, מה יש לך איתם
לזה? לי עצוב, אני רוצה שרונלדו, כן? לא, אין לי מניות. לך יש מניות במילאן?
לא, אני נגד.
אתה נגד, אוקיי.
אבל שהם רצו, הייתי בסדר, אתה מבין, אבל עוד פעם יובנטוס.
שכחת לרצון את החסד נעורים.
לא, אף פעם לא, תמיד הייתי נגד מילן, שעוד רצון אוקיי. היה, אתה יודע, בקטע של רק מילן ופורצה וכאלה.
בוא נסביר באמת גם למאזינים שלנו, באמת שמה שהיה, כמו שמילן הפסידה 2-0 לספציה, וזה באמת היה משחק שהייתה אמורה לקחת את השלוש נקודות, כשהיא באה, כשהיא עוד יודעת, שזה אחד מסופי השבוע באופן כללי, שהיא יכלה לעשות משהו מאוד גדול. גם ההפסד פתאום של יובנטוס לנפולי, שאולי לא היה צפוי, אבל היה יכול צפוי שהיא תאבד איפשהו נקודות. וקבוצה שהיא מתמודדת איתה, קבוצה כמו פספציה, שהיא הרבה יותר קטנה ממנה, פתאום מנצחת את ה-2-0, באמת בתצוגת נפל אדירה של כל השחקנים, אף אחד לא אפילו היה חצי מעל הרמה הגרועה.
ספציה זה מקום 12, 13, 14, איפה היא בטבלה?
נכון, ממש ככה, ספציה זה עולה חדשה שרק הגיעה לליגה הראשונה, שכל מה שמעניין אותה עכשיו זה לשרוד בסך הכל, נכון, היא משחקת כדורגל לא רע בכלל, והיא נראית טוב במיוחד במשחקי החוץ שלה, אבל בוא נאמר את האמת, הניצחון שלה על מילן זה בערך אולי הניצחון הכי גדול בהיסטוריה של המועדון הזה. הם ממש חגגו את זה גם בחדרי ההלבשה והשתוללו לגמרי. ספציה זה מקום מבחינת המפה האיטלקית, נגיד זה ממש באזור של ליגוריה, באזור של העיר גנוע, שבה כבר יש שתי קבוצות גדולות, את גנוע ואת סמפדוריה, ופתאום הקטנטנה הזאת באה ולוקחת את כל הכותרות. ועוד הערב אינטר יכולה, אם היא תנצח את לאציו בסנסירו, שזה גם חתיכת משחק.
אז היא עוברת את מילה.
מקום ראשון, נכון, היא עולה למקום הראשון בטבלה.
שזה משהו שיכול לתת איזה מעלומה קטנה למילן, כי היא השנה עושה מה שהיא לא עשתה הרבה שנים, וזה יכול להשפיע עליה מורלית.
זה מאוד יכול להשפיע עליה מורלית, ומי שבכלל גם רואה את מילן בחודש וחצי האחרון, היא לא טובה. זאת אומרת, במשחקים הגדולים במיוחד, היא לא טובה. נגד יובנטוס הפסידה, נגד אינטר בגביה הפסידה, נגד אטלנטה קיבלה 3-0 בראש בבית הפסידה. היא לא טובה, משהו קרה לה, ונכון שיש איזשהו תירוצים לכל עניין סגלים והכל ופצועים וקורונה, למרות שכל התירוצים האלה קיים לכל אחד, אבל משהו שם קצת באמת הלך פתאום לאיבוד קצת מהקסם. היה כמה ניצחונות אולי על קבוצות קטנות יחסית וכמה תוצאות שהן בסדר, ובעיקר גם אינטר, היא פספסה את הפעם, היה לה פעם אחת הזדמנות לעלות למקום הראשון כשמילן קיבלה בראש מהטלנטה, אבל אינטר פספה את זה עם טקו אפס שהיא עשתה.
גם רומא ככה, אתה יודע, לא מרפא ו מנצחת, בסופו של דבר זה הולך להיות שם איזה קרב תרנגולים בין רומא, אינטר, מילאן, יובנטוס. זה לא...
אני חושב שבכלל, אם אנחנו מסתכלים על גם סיפור האליפות, שאולי הוא יותר מאבק בין שלוש גג ארבע קבוצות, כל סיפור הרביעייה הראשונה, שזה ליגת אלופות, וזה מאוד קריטי לקבוצות, הוא מטורף כיום באיטליה, זה פשוט שערה מטורפת. ובאמת, קחו בחשבון, שאם איך שיובנטוס נראית, מההפסד שלה אתמול לנפולי, ויש לה אגב עוד משחק נגד נפולי, היא צריכה להשלים אותו, וזה כנראה יהיה רק בחודש מאי, אלא אם כן אחת מהם שתיים יודחו מאירופה, אבל אי אפשר להשלים אותו לפני. יובנטוס לגמרי יכולה לא להיות בתוך ארבע הראשונות, ולא להיות בליגת אלופות. אגב, לאציו מנצחת היום את אינטר, היא עוברת ומעיפה את יובנטוס מארבע הראשונות, וזה יהיה כישלון קולוסלי לפירלו, ברמה מטורפת. אם יובנטוס, תארו לכם, כל כך הרבה שנים לא להיות באלופות, זה באמת יהיה משהו מדהים עבורה. וכן, הקרב הוא מטורף, הזכרת את רומא, רומא מנצחת היום ב-3-0 את אודינז, זה עושה לה בית ספר, אחרי כל הבלגן שהיה שם בתוך הקבוצה הזאת. סוף פוטגרנו, השחקן שלנו, הישראלי שנמצא שם, הוא עד לשבועות מאוד סוערים שיש ברומא, בין זקו לבין פונסקה, היה ריב מאוד לא מתוקשר ביניהם, פונסקה ממש מבחינתו להעיף את זקו, אבל היה איזה סולחה, כי הבינו שצריך משהו להפס את המועדון, והאוהדים, מה שנקרא, ברחבי רומא, שמו הרבה מאוד שלטים על העניין הזה. המאבק הולך להיות ממש ממש עיקש, אולי על העליפות זה באמת יהיה בין שלוש קבוצות, אולי ארבע, אבל זה, אבל כל הקבוצות האלה שמזנבות
מה זה שלוש? למעלה, אם אתה אומר שלוש, את מי אתה לא כולל בתוכו?
אני כולל את מילן, את אינטר ואת יובנטוס, זה השלוש שאני כן כולל, כל השאר אני לא כולל. ואני גם לא באמת חושב שהן מאמינות שהן יכולות. זאת אומרת, שוב, אם לאציו מנצחת היום, היא אמנם שש נקודות מהמקום הראשון, אבל אני חושב שגם בתוך תוכה היא לא באמת, היא יודעת שהיא לא באמת יכולה לקחת אליפות, יש פה קבוצות מאוד חזקות, ואיפה שהיא גם איפשהו טיפול, יש לה את ביירן מינכן גם בליגת אלופות ממש עוד מעט.
לאינטר יש את ההתקפה הכי טובה, דווקא היום נראה לך שהיא תפסיד.
אני חושב, תראה, העניין עם אינטר זה שהיא, בוא נשים את זה על השולחן, היא הקבוצה הכי טובה באיטליה ברמת הסגל שלה. הכי טובה באיטליה. יש לה את האמצעים, את הכלים הכי טובים כמעט בכל חלק במגרש. אבל, יש לה גם מאמן שלפעמים עושה שטויות, ולפעמים ברמה המנטלית הקבוצה הזאת נופלת. התואר האחרון של אינטר היה איזה סופר קאפ לפני 10 שנים, היה זה הכל. היא לא באמת מצליחה להתרומם מהמקומות האלה. אנחנו מכירים את הנפילות שלה גם בזמן שהמניטיין נמצא אצלה, והיא לא מצליחה בליגת האלופות למשל בנפילות שלה, והן עפה בשלב הבתים מקום אחרון, שהייתה פשוט צריכה לנצח. אז היא כן יודעת לפשל, ואני לא מזלזל ביריבה שלה. לאציו מנצחת 5 משחקים ברציפות, היא נראית ממש ממש נהדר.
אקרמן, תודה.
תמיד בכיף.
הפועל חדרה עולה ליתרון בדקה 45-44. עכשיו דקה 45 מול מכבי פתח תקווה, טעות קשה של שוער פתח תקווה. שובל גוזלן עושה מזה גול. אנחנו שניות למחצית.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז אנחנו נמשיך מכאן שסיימתם עם אקרמן, ונדבר על משחק הצמרת באיטליה, אינטר מול לאציו. אינטר מקום שני 47 נקודות, לאציו מקום שביעי 40 נקודות, לאציו עם 6 ניצחונות רצופים. אינטר רוצה אליפות, אין דרך אחרת לומר זאת, ואם אינטר תנצח, היא תעפיל למקום הראשון על חשבונה של מילאן. קל, כמו שאקרמן אמר, זה לא ממש הולך להיות מבחינתה. ניצחון ביתי של אינטר 1.55, תיקו 3.35, וניצחון חוץ לקבוצה האהובה של קוף, לאציו 4.30. קוף, נתחיל איתך.
אינטר.
אינטר. טוב, זה ברור למה, בזכות האהבה שלך ללאציו.
לא, ממש, לא, לא רק
גם
זה.
גם מקצועית.
גם מבחינת איכות, אינטר, איך אמר אקרמן, הקבוצה הכי איכותי באיטליה.
כן. מסגל הכי איכותי.
מסגל הכי איכותי, היא מאמן שניתי.
והיא גם יודעת ש... סער, היא גם יודעת שניצחון היום נותן לסוף כל סוף את המקום הראשון מעל מילן אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולכן את ההזדמנות הזו היא לא תחמיץ, למרות שהיריבה היא לא פריירית, אם רחוקה ממנה בסך הכל 7 נקודות, נכון, היא משחק פחות.
בגלל זה אני לוקח טקו במשחק הזה. נעבור לליגה הספרדית, ויה ריאל מול ריאל בטיס. ויה ריאל מקום שישי 36 נקודות, בטיס מקום שביעי 30 נקודות. אם כי ויה ריאל קצת מגמגמת בתקופה האחרונה עם 4 תוצאות טקו, בטיס למרות ההפסד מול ברצלונה נראתה לא רע בכלל. ניצחון ביתי של ויה ריאל יניב לכם 1.70, טקו 3.20, וניצחון חוץ של ריאל בטיס 3.60.
כמעט צמוד, נכון?
נכון. יוני, אתה הולך עם ויה ריאל?
אני הולך עם הקבוצה הביתית, היחסים של האנליסטים של ווינר הם כאלה שאני הולך עם הביתים, אין פה משהו מובהק.
קוף, תן לי איקס.
קיבלת.
יפה. ואני מצטרף אליך.
ואנחנו... ל-X או אליי או אליו?
אני מצטרף ל-X. שם שינוי אני מצטרף לקוף.
אוקיי.
בוא נעבור לצרפת. בורדו מול מרסיי. קבוצות עבר מפוארות עם הווה די מאורפל. בורדו במקום ה-11 עם 32 נקודות, 3 הפסדים ברציפות, נראית ממש רע. גם מרסיי נראית לא טוב, מקום 9 עם 33 נקודות, עם
צמודות,
מאמן זמני, כן, והמשבר שלה אפילו עמוק יותר. צמודות, כאמור שמות באמת גדולים,
גדולים
אבל
כן.
לא ממש מצליחות העונה. ניצחון ביתי של בורדו 2.40, טקו 2.65, וניצחון חוץ של מרסיי 2.60. בקיצור, צמוד לחלוטין, הכל אפשרי, ככה זה ששתי הקבוצות נראות רע, אז לביתיות אין ממש משמעות. נכון. יוני?
אני הולך על טקו.
תקו זה גם 2.65, זה היחס הכי גבוה. קוף, למה אתה הולך על מרסיי, חוץ מזה שאהבת לאכול שם את הקוסקוס המפורסם?
יופי של עיר, בחייך. יופי של עיר, אבל שתי הקבוצות...
ואם אנחנו חורגים ממסע עולמי ונהיים עניינים, כן?
אז שתי הקבוצות על הפנים.
הבנתי, אז אתה הולך על מרסיי, שהיא יותר על הפנים.
יותר על הפנים.
הבנתי, בסדר, לגיטימי, אם הוא מעניין. טוב, אז אני אשלים פה משולש ואני אלך על בורדו. 100%, תודה חברים.
תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
כן, אז מחצית כרגע בין הפועל חדרה למכבי פתח תקווה. שובל גולזלן ניצל טעות איומה של אריק ינקו, שוער מכבי פתח תקווה, באמת איבוד כדור שלו, של ינקו, וזה 1-0 לחדרה, וכפי שמדווח לנו באמת רז זהבי, כנראה כל התפילות והנרות של הצדיקים, יוני, באזור שלכם שם בצפון, אתה יודע, זה פופולרי.
זה פופולרי בכל מקום.
לא, אני, איפה שאני גר, תאמי לי, בשכונה המצומצמת שלי, באמת לא ראיתי אף פעם הדלקת נרות.
שמה אתם אוכלים? על כדורגל. אוכלים בשר וחלב אמו,
וסרטנים,
ופירות ים, וכל מה ש...
רגע, תן לי להגיד רגע עוד תוצאות. ארסנל 4-1 על ליץ, זה שידור ישיר בערוץ 2, מי שאוהב לראות טווח. אנחנו בדקה ה-70, מכבי תל אביב, 96-74, על הפועל חולון רבע רביעי, זה בספורט 5, מי שרוצה. נגמר כבר,
לא נגמר המשחק.
הוא נגמר לפני שהוא התחיל. חולון באו תחת השפעה מ... מה שקרה ביום...
עם 17 נקודות שהם נמחקו להם.
אתה הבין? ומה אני אגיד לך? בוא נשמע, אבל אם חדרה מנצחת היום, אז הוא עשה שם עבודה.
מי? קורצקי?
כן. באמת?
שמה, קודם כל קורצקי מאמן טוב, צריך זהו, אתה יודע, לפעמים צריך גם טיפה מזל, היה חסר לו. אם חדרה מנצחת, אז שוב הפועל תל אביב יורד מתחת לקו האדום, וזה לא...
בסדר, יש לה מחר לבני יהודה. בני יהודה, אתה יודע, על אף התחזקותה כאילו, היא עדיין קבוצה חלשה. אבל נכון, בוא מחר...
אבל בוא תראה שאתה יודע, חדרה עושה את זה, היא הולכת בפארק של שתי נקודות, הפועל תל אביב חייבת לנצח. המפתח פה זה הפועל תל אביב, האם היא מתוששת. אם הפועל תל אביב מתוששת, אז היא קוברת את בני יהודה. ואתה יודע, בסופו של דבר חדרה, יש לה תקילים, יש שם גם ניהול לא רע, גם אין להם עיניים גדולות, וגם כל מה שהם רוצים, כמו ששמעת את גולן, זה להישאר בליגה. אז אני לא מופתע שהם יודע, עקבי.
8 קבוצות רק אותו להישאר בליגה, כפי שזה נראה.
כן, אבל חדרה זה בשבילה יהיה נס אם היא תישאר בליגה אחרי 2-3 שהיא עשתה עונות לא רעות בליגת העל, והיא רק עלתה, אתה זוכר? אין לה מסורת של ליגת העל יותר מדי שנים. מאז יעקובובסקי ושולם שוורץ.
תקשיב, היא לא יכולה להחזיק, קבוצות כאלה לא יכולות להחזיק לאורך זמן, אם אין להם את הכסף הגדול. אתה יכול לשחק עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. 4-2 ארסנל, אתה יודע, ליץ מצמצמת. אבל בסדר, נו, שמעת היום את הדברים של שר הספורט, שבוע הבא, הוא סיכם עם שר הבריאות.
שהספורט התחרותי
כולו יחזור בשבוע הבא.
מה זה לא תחרותי בספורט, תסביר לי?
לא, יש ספורט עממי, יש ספורט עממי שפעיל. ספורט עממי פעיל.
העממי הוא לא תחרותי? הוא גם תחרותי.
כן, אבל הוא לא, אתה יודע, באופן, איך נקרא לזה, מקצועי ומקצועני, אם אני רוצה להבדיל. אבל חום מזה, אני לא שמעתי את ביבי מאשר את זה, אתה יודע, עם כל הכבוד באמת ליולי אדלשטיין.
נכון, מה הם קובעים?
הם אמרו, הם סיכמו, הם כבר אמרו והם כבר סיכמו.
זה לא יולי אדלשטיין, אם יולי אדלשטיין היה אומר את זה, הייתי אומר לך זה יקרה.
לא, 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 לא.
אבל חילי טרופר,
חילי אמר שהוא סיכם עם שר הבריאות.
כן, אתה יודע, זה כמו שאני ואתה מסכמים משהו, אבל זה תלוי בי אם אני מסכים, או תלוי בך אם אתה מסכים.
יפה.
אנחנו לא שמענו את יולי אדלשטיין אומר ש, לא, שזה משהו.
אני גם לא צריך לשמוע את יולי, אני מחכה לראות מה ביבי יחליט. זה לא מעניין אותי מה, זה מה אנשים
זה גם הלומים. נכון, בעת הזו זה גם
כל
נכון.
כל החבר'ה האלה מסביב, אתה יודע, זה באמת, נו, אתה מבסוט עכשיו עם הירידה ב, ברף התחלואה. איך זה אצלכם שם בקרמלין שם?
חיפה עוד כתומה.
חצי, מה זה חצי? שלושת רבעי מהמערים.
לא משנה, אתה שואל איך זה אצלנו, כן? זה כאילו כוכב אחר משלך.
כן.
אז חיפה עוד כתומה, ומערכת הלימודים עוד לא חזרה, וגם בסביבה שלכם מערכת הלימודים לא חוזרת, והיא לא תחזור עד שזה לא יהיה לפי ההנחיות של משרד הבריאות, אבל אני לא מרגיש פה, אתה יודע, מתח ודרמות כמו שהיה לפני חודש. דווקא, אתה יודע, יש איזה סוג של שעננות.
כן, אני יודע. גם בניו זילנד, גם בניו זילנד, ראית, שלושה אנשים מסגרה את ווילינגטון.
טוב.
ככה עובדים, שלושה נדבקים. טוב, זהו זה.
הוא סגר לשבועיים, רציתם לרצוח אותו, אתה רוצה שתסגור, הוא יסגור בשביל שלושה נדבקים. נו, בחיית,
עקיבא,
אתה כל יום...
היה שם אתמול קונצרט 32,000 איש.
בסדר, אז היא סגרה בשביל זה, אתה איך שהוא סוגר? בשביל שלושה הוא סוגר, אתם סוגרים אותו.
אתה רוצה להריח לי פה את האירו, טוב, סיימנו, זהו זה.